טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו היום נמצאים בדף פה עמוד ב', אנחנו מתחילים את סוגיית שבט. למדנו נזק, צער וריפוי, עכשיו אנחנו בשבט. יש כמה וכמה עניינים קצת מסובכים שאנחנו רוצים להגיד להם היום, ואנחנו לא נגמור שבט היום, נעסוק גם בהמשך סוגיית שבט בשבוע הבא. אז אנחנו מתחילים דווקא בשורה האחרונה של הסוגיה הקודמת, שהזכירה נקודה חשובה ביותר בנוגע לשבט. בסוגיה הקודמת, שעסק בעיקר בריפוי, אבל בסוף, הגמרא עסקה בכולן משתלמים במקום נזק. והגמרא שאלה איפה יש שלא במקום נזק. מתי, איך משכחת לי, מהו המציאות של אבות הנזיקין האלו, התשלומים של האדם החובל, כשאין נזק, רק המחייב החדש הזה בנפרד. אז הגמרא דיברה שם על ריפוי, ואחרי כן הגמרא עסקה, אחד לפני האחרון, באמצע עמוד פה עמוד ב', איך עושים שבט בלי נזק, דהדקי באינדרונה. דהדקי באינדרונה. רש"י אומר, סגרו במסגר. לפי הפשטות, כאן יש מקרה, אדם נעל את חברו בתוך הבית, כך הוא לא יכול לצאת לעבודה, אז יש שבט, אבל אין שום נזק, הוא לא, 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 לא עשה שום חבורה, הוא בעצם לא עיקה בו בכלל. וזה המקרה שאדם חייב בפועל שבט שלא במקום נזק. זה פשט הגמרא. כך היה במקרים הקודמים, המקרה של צער שלו במקום נזק, שעשה לו קבעו בשפוד או במסמר אפילו על ציפורנו, המקרה הבא של בושת, הרק לי בהפה, כל המקרים האלו הם מקרים שאדם חייב, החידוש הוא שהוא חייב שלו במקום נזק. אז דהדקי באינדרונה. יש כאן לכאורה, מעשה שאדם עושה, שמשבית את חברו. אז אפשר להשבית אותו על ידי זה שהוא חולה. זה מקרה של שבט במקום נזק, וכאן זה שבט שלא במקום נזק. האמת, כיוון שאנחנו יודעים שנזק זה, כשיש נזק קבוע בגוף, אז לכאורה אדם יכול להיות חולה בצורה כזאת שלא יהיה שום נזק. אבל בכל זאת על ידי מכה, כמו ממש חולה. אז אנחנו בעצם, הגמרא תעסוק בזה למעשה, במקרה שאנחנו נגיע אליו רק בשבוע הבא, וזה מקרה שהוא נתן לו מכה, בסופה להחזור. כלומר, יש מכה, אבל אין נזק קבוע, ויש שם בכל זאת שבט. אז הגמרא תעסוק בזה בשבוע הבא. אז כאן הגמרא לקחה מקרה שהוא יותר טוב. אין בכלל חבורה, אין בכלל פגיעה פיזית. הוא רק נעל אותו בתוך החדר. כיוון שמדובר בחיוב שבט, חיוב שבט זה אחד מחמשת הדברים שרק אדם החובל בחברו חייב, אבל כל חמשת הדברים האלו, כל ארבעת הדברים הנוספים מעל לנזק, לא קיימים לא בבימה שהזיק האדם, ולא באדם שהזיק בימה, וגם לא באדם המזיק אם זה לא במזיד, כי בשוגי גם כן הוא פטור מחמשת הדברים, כלומר ארבעת הדברים הנוספים. אז השבט שמדובר עליו, זה חיוב מיוחד. זה רק הכתוב שחיבה. המקרה המקביל בלי, שזה יהיה מקרה של אדם שחבל בחברו במזיד, אז אחור יהיה פטור. מזה לאחור יוצא, שאם אדם נועל, יש למישהו בימה. בימה עובדת. הוא מרוויח כסף, בגלל שבימה עובדת. הוא נעל את הבימה. הדקי באנדרוניה, אז לכאורה צריך להיות פטור. שאלתי, למה הוא פטור? היי, גרם לו נזק? אז התשובה לכאורה, פשוט הוא שבסדר, גרם לו נזק. זה מבטל כיסו של חברו, ככה זה הביטוי ההלכתי לדבר הזה. הוא גרם לו נזק, זה גרמה. אני, בגלל מה שאני עשיתי, לא קיבלת כספים משהו אחר. זה גרמה קלאסי. זה גם הקיצוני אפילו. זה לא שגרמתי לך להפסיד, גרמתי לך לא להרוויח. אז ברור שזה נחשב לגרמה, ולכן פטורים. אז כאן יש דין מיוחד שהוא חייב למרות לכל היותו גרמה. הראש כאן כותב על הדין הזה, כותב הראש סימן גימל בראש, באמצע הסימן, הוא מגיע לגמרא שלנו, שבט תהד כבאנדרוניה, הוא ביט לו ממלאכתו, נותן לו דמי שבטו, הוא מסתברה, בעצם מספרה עצמית, בלי ראיה, דמי שהכניסו לחדר וסגרו בתוכו. אם היה כבר בחדר וסגר לו הפתח, גרמה בנזק כנהווה, כמו פורץ גדר בפני בימת חברו ויצא ונאבדה, דיאמרי לנהל פרק הקונס, דפתו מדיני אדם. ומה לי פורץ גדר ונאבדה, מה לי גודר בפניה ומתה ברעב. אז הוא משווה את זה לגמרא בסנהדרין, שיש איזה רעיון דומה שם, אז זה לא בדיוק אותו דבר. אז הראש אומר, צריך להיות שלקחתי בן אדם, שם אותו בחדר ונעלתי. אבל אם הוא בחדר ורק נעלתי, אז פתור. למה פתור? כי זה גרמה. עכשיו, לפני דקה אמרתי, זה תמיד גרמה. גם אם הכנסתי אותו לחדר ונעלתי, אבל להכניס אותו בחדר וננעול, עוד אין נזק. אני מונע ממנו ללכת ולעבוד ולקבל כסף מהקליינטים שלו, להרוויח כסף בעבודה. זה תמיד גרמה לכאורה. וזאת הסיבה שזה פתור, אם אני אנעל, גם אני אכניס את הבימה שלך ואני אנעל, או לקחתי את כלי העבודה שלך ונעלתי אותם. אין כאן נזק. אלא מה? גרם נזק, גרם מניעת הפסד. אז למה הראש אומר למקרה הזה שהוא גרמה? לכאורה, הראש כאן לא מדבר על מה גרם להפסד, כלומר הקשר בין אי כניסת הכסף, שניהם זה גרמה, אלא מדבר על מעשה האדם. אם אני דוחף את האדם בתוך החדר, אז אני עושה לו משהו. אם אני נועל בפניו, אז אני רק מונע ממנו מלעשות משהו. זה בדיוק המשמעות של ההשוואה של הראש עושה, מצטט את התוספות בסנהדרין, שם מדובר ברציחה, ולא בהכרח הגדרות הן אותו דבר, אבל מה שהוא אומר שיש הבדל בין כפתו במקום שסוף חמה לבוא, שיש הבדל בין הביאו לבין לא הביאו. אם אני לוקח מישהו ושם אותו בשמש, אז יותר חייב, יכול להיות שהוא חייב ברציחה. אבל אם הוא היה בשמש ורק לא נתתי לו לברוח, אני קשרתי אותו במקום בלי, אבל הוא כבר היה בשמש, אז בסוף חמה לבוא, אם השמש לא נמצאת, זה לא נקרא מצמצם, אז פתור. אז רואים שיש הבדל בין שאתה הבאת מישהו אל מקום שיש שם נזק, או שיש שם נזק, לבין אם רק לא נתת לו לברוח. אז אומר הראש כאן אותו דבר. מה ההסבר? אבל למה הראש מעוניין דווקא בגרמה מהסוג הזה? לכאורה, אפשר לטעון את הסברה הבאה. מה ההבדל בין אם גרמתי לך לא להרוויח כסף בגלל שלא נתת לך לצאת, או גרמתי לך לא להרוויח כסף כי שמתי אותך בחדר? ההבדל הוא, כמו שאמרתי, ההבדל הוא במה עשית לבן אדם. כאן לא נגעת בו, וכאן נגעת בו. נו, אז מה? אז יש שתי אפשרויות. פשוט אחת, שאני לא רואה אותו, אנחנו אמרנו דברים דומים בעבר, אבל כאן זה נראה לא כך רלוונטי. צריכים הגדרת מייסה של חובל. יש חמישה חיובים לחובל. כדי להיות חובל, אז צריכים לחבול, צריכים לעשות בו משהו. אנחנו אמרנו סברה כזאת, אבל בצורה אחרת פעם. אמרנו לו לפני שבועיים, כהב אמינה, ולא למסקנה, לגבי עצם הרעיון של איקס שלא במקום נזק. אז אמרנו, מה אהב אמינו? למה זה משנה? למה אם שלום מקום נזק זה חידוש יותר גדול? אז אמרתי שאם אני עשיתי לו חבורה, יש כאן חור, אז אני חייב חמישה דברים. אבל אם לא עשיתי שם חבורה, רק נגעתי בו, ואין שם שום נזק פיזי לגוף שלו, אז אולי פטורים. אבל גם שם, כמה השמנן שחייבים? היו צריכים פסוק נוסף. כך אמרה לגבי צער שלא במקום נזק. אז כאן אני אומר דבר דומה, אבל הוא יותר קיצוני. נכון, לא צריכים לעשות לו חור. אז באמת בסוף אמרתי, מי שזוכר, שמה המסקנה? יש שתי אפשרויות. או שאתה נקרא חובל גם בלי לעשות לו חבורה, כלומר גם אם אין חיוב נזק, אני לא חייב לשלם כי לא עשיתי לו שום פגיעה קבוע בגוף, אבל בכל זאת נתתי לו מכה. אז לכן זה כן נקרא חובל, או שכל הספרה לא הייתה נכונה. אז יש מקום כאן לטעון שאני צריך לנגוע בו. זה נראה לי קצת מוזר, אני לא חובל, אני לא, גם אם לא עשיתי, גם אם אומרים שמי שלא עושה חבורה, זה נקרא חובל, אבל הוא עושה פעולה שלילית, ככה, הוא נותן לו מכה. אז הוא לא הצליח לעשות לו חור. אבל לקחת מישהו ולהזיז אותו, אפילו פיזית, ממקום פלוני למקום למוני, שזה תהיה הגדרת חובל, נשמע לי מוזר. זאת האפשרות הראשונה. אז הראש אומר, מסתברא, שרק אם אתה חובל אתה חייב, ולא אתה לא חובל. אבל, כי אם אתה לא חובל, זה נקרא גרמה. אם אתה כן חובל, למה זה לא נקרא גרמה? זה גם נקרא גרמה, אבל זה לא נקרא גרמה שפותר, כי על זה התורה חיבה. נכון, זה לא מתאים לנשון של הראש. ואז אני גם לא מבין את ההשוואה לגמרא בסנהדרין, שלא עוסק בחובל, עוסק שם ברוצח. מה רוצים להגיד? אז לכאורה, יש כאן סברה אחרת. שעם הסברה הזאת, אנחנו נרוץ, אנחנו נראה מה זה עוד יסביר בגמרא. כרגע אני מלא אותו כאפשרות. אבל נראה אם זה יפתור לנו בעיות אחרות. החידוש של התורה, נכון, אם אני נועל את הבימה שלך בתוך החדר, אז הנזק שגרמתי לך זה רק גרמה. כי הבימה לא ניזוקה. גרמתי לך לא להרוויח כסף. כשהתורה חידשה שאדם חייב לשבת, היא לא חידשה שחייבים על גרמה. היא חידשה שזה לא נקרא גרמה. מה פירוש הדבר? התורה חידשה שאם אני, ככה את המקרה הרגיל, אני נתת למישהו מכה, והוא נופל למשכב, אז אני לא חייב בגלל שהוא הפסיד את הכסף שהוא לא הביח מי היוצא לעבוד. זה באמת גרמה, וגרמה פתור. התורה חידשה שבחובל יש נזק, נזק, לא גרמה, אלא מזק חדש. הזקתי, בוא נקרא לזה, כושר ההסתכרות שלו. אני לקחתי בן אדם שלם והפכתי אותו לחסר. מה חסר? היכולת לעבוד. אתה מבין, אני לא אומר כאן מציאות אחרת. אני אומר כאן הגדרה למדנית אחרת. אני לא שאני חייב בגלל שהכיס שלך הפסיד כסף שלא נכנס, כי לא הלכת לעבוד, אלא אתה חייב כי, כמו שאתה חסר יד, אני צריך לשתם בשביל היד, אז גם אם לא חסר יד, או כן חסר יד, אבל כשאתה לא יכול לקפוץ ולרוץ וללכת לשדה ולעבוד, אז אני לקחתי מהגוף שלך יכולת לעבוד. אז על זה צריכים לשלם. ברגע שאומרים שעל זה, אז מדובר כאן במזק בידיים. כי היה שם משהו שלם, היה כאן זכוכית, ושברתי אותו. הייתה כאן אדם עם דבר שנקרא כושר עבודה, ואני שברתי את כושר עבודה. ולכן אתה חייב. עכשיו תגיד, זה עדיין חידוש, זה גם נקרא את הכתוב. אותו דבר, בלי הפסוק, זה לא היית חייב, כי הייתי אומר, אין דבר כזה, זה לא קיים. אבל לא שהתורה מחדשת שחייבים על גרם הפסד ממון, התורה מחדשת שכושר עבודה של בן אדם, לא של בימה, כושר עבודה של בן אדם, זה דבר שצריכים לשלם עליו. התורה חידשה שיש כאן עוד פגיעה, חוץ מהפגיעה בגוף היד, וחוץ מהפגיעות אחרות שאנחנו למדנו, ריפוי וצער, ועוד מעט נלמד בושת, יש פגיעה במה זה שבט? בכושר עבודה. אז הראש מובן. אז הראש אומר, כיוון שמדובר כאן במזיק את האדם, אז כאן יש הבדל בין שלקחתי אותו ושמתי אותו במקום שהוא לא יכול לעבוד שם. אז כמו שאני לוקח בן אדם ושם אותו באש, אז אני מזיק לו. אז כאן שמתי אותו בבית סוהר. לשים בן אדם בבית סוהר זה לפגוע בגופו. ובין מקרה שהוא ישב בבית סוהר, רק אני רק נעלתי את הדלת, שם גרמתי לו שלא יהיה לו כושר עבודה. לגרום למישהו שאין לו כושר עבודה, זה גרמה, כמו כל אותו גרמה פטור בנזקים. אבל אם עשיתי לו חיסור בכושר עבודה שלו, אז זה חידשה תורה שחייבים. כך אפשר להסביר את הראש, אבל זה חידוש עצום, כי אנחנו משנים את ההגדרה של שבט. לא שאתה חייב בעבור הפסדי ממון שגרמת לו, אלא אתה חייב בשביל הפגיעה הגופנית שפגעת בו, שהיא לא פגיעה פיזית, לא חסר אצבע, לא חסר בשר, לא חסר דבר שורים בעין, אבל חסר דבר שהוא חלק ממרכיב האדם. התורה חידשה שזה האדם. האדם הוא מי שעובד. ולכן אם אתה הופך אדם עובד, אדם לא עובד, אז שינית אותו בעצם הגדרה העכשווית שלו. אפרים שואל שאלה שלא הבנתי. האם אין בזה פסיק רשי? יש בזה פסיק רשי, אבל זה לא רלוונטי. בכל גרמה יש פסיק רשי. פסיק רשי זה שייך לסוגיה אחרת, לסוגיה של עבירות שהם שלא בכוונה. דבר שלא מתכוון מותר, הוא פסיק רשי חייב. אבל גרמה, גרמה פתור בגלל סיבה אחרת. הגרמה הוא ממש פיזית ב-100%. אבל לא עשית, אלא גרמת. שתי סוגיות אחרות לחלוטין, כל גרמה, או בהחלט יכול להיות, כלומר, גרמה שייך גם בפסיק רשי, מה זה פסיק רשי? הוא שייך גם ב, גם ב, גם בתוצאה מוכחת, אבל לא ישירה, אלא עקיפה. אם אני, המקרה של גרמה במסכת שבת, יש כאן אש, אז אני לוקח חבית של מים, שם אותו ליד, חבית של חרס, של מים, שם אותו ליד האש. עכשיו, ב-100% הוא יתפקע מהחום, כי זה חרס, ואז המים יישפך ויחבא את האש. גרמה פטור בשבת. גרמה פטור בנזקין. משסה את הכלב בחברו. זה 100%, זה ברור שזה. זה כלב, אתה משחק איתו, לוחץ עליו, משסה אותו, עד שהוא נושך את החבר. אתה פטור, כי לא נשכת, גרמת את הכלב לנשוך. זה לא קשור לסוגיית פסיק רשי. מוטי שואל, עדיין לכאורה, הוא שואל מה שאני הסברתי את הראש, עדיין לכאורה הנילה היא הגורמת ולא הנזק, אם כן לאחר החבלה זוהי גרמה. אני אנסה לנחש מה התכוונת כדי שהוא יוכל לתרץ. כלומר, קודם כל זה לא נכון, עדיין לכאורה הנילה היא הגורמת. אוקיי, אם אני חושב שהבנתי את השאלה, הראש אומר שיש כאן סירוף, נכון, הוא לא שהיה כאן, מה שאני אמרתי בראש היה מובן עוד יותר, אם היה כאן מין חדר שהוא נעול, והכנס אותו לחדר הנעול, קצת קשה לעשות, אז יש איזשהו דלת חד כיווני, אז שמתי אותו באש, שמתי אותו במקום שנפגע כושר עבודתו, עכשיו זה אי אפשר, זה לא מה שקורה, אני שם אותו בחדר פתוח, ואז אני נועל. אז הראש אומר, זה כמעט בלשון שלו, שמצרפים את שני הדברים גם יחד, קוראים את זה כפעולה מתמשכת, זה נכון שהכנסת ואחר כך נעלת, אבל זה שווה למקרה שנעלת ואחר כך הכנסת. לא מחלקים אותו לשניים. ההכנסה לחדר אין פגיעה, והנעילה זה גרמה. אז תעשה את זה ביחד. אני רק רוצה לקרוא את הראש עוד פעם, כי אני לא זוכר את זה בדיוק, אבל נדמה לי שיש איזשהו רמז לזה שהוא חשב על הקושה שלך, וזה מה שצריך לתרץ, אין ברירה. כותב הראש, לא בדיוק, דמיירי שהכניסו לחדר וסגרו בתוכו. ואם היה כבר בחדר, אז גם מנזקנו. טוב, אין כאן רמז לזה, אבל זה פעולה אחת, זה מה שצריכים להגיד. הכניסו לחדר וסגרו, אז הוא מחזיק אותו, הוא מכניס אותו, ונועל, אז רואים את זה כפעולה אחת. למרות שאולי בניתוח פשוט, אולי באמת אני מסכים שהיינו, אם היינו מחפשים היתר למשהו, אז לפעמים יש היתר, כן, אתה מחלק את זה לשניים, זה לא חייב, זה לא חייב, אז לא. אז כאן, עניין מזיק, אני רואה את זה כפעולה מתמשך. מיקי שואל, מה ההבדל העקרוני בין שני הסברים? עדיין צריך לומר שהכנסה לחדר משווה למייס השם, מייס ההזק, ולא גרמה. השאלה היא, מה חידשה התורה? כלומר, זה לא שהתורה חידשה שגרמה אתה חייב, התורה חידשה שיש חפץ, יש אספקט של גוף האדם שנקרא קוש עבודה שלו. ואם אתה שובר אותו, אז אתה חייב בשביל ערכו, בשביל הערך של אותו דבר. אחרי שאומרים, כלומר, התורה לא חידשה שהיד שלי זה דבר. אז מי ששובר יד צריך לשלם. זה לא כזה חידוש גדול. אבל רק כאן מחדש שבין האצבעות שלי יש עוד משהו שלא כל כך רואים. שזה היכולת שלי לנגן פסנתר. אז מי שישבור את, אני אתן משל, מה יהיה אם אני, לא יודע, יש לי איזה תרופה או משהו, איזה סם, אני גורם לך לאבד את היכולת לנגן. אתה נגן מקצועי, ואני בא ואני לא שברתי שום אצבעות, שום דבר, אבל פגעתי במוח שלך. אני הורדתי ממך את היכולת לנגן. תראה, זה מזיק. זה נזק בעצם. הסתכלות מתקדמת, יגיד, מה זה אכפת אם הוא שבר את האצבע, ולא יכול לחפור, כי הוא חפרן, או שהוא שבר לו את המוח, או את היכולת, והוא לא יכול לנגן. זה אותו דבר. אם הוא עשה את זה ישירות, לא גרם לו להיבהל, ואז הוא הזיק לעצמו. אני איכשהו מצאתי דרך לטפל ישירות במוח שלך, אז צריכים להיות חייבים. אז זה הסתכלות מתקדמת. זה מה שהתורה חידשה. אבל בלי שהתורה הייתה מחדשת, הייתי אומר שזה לא נכון. ויש נפקא מינה. כי גם לבהמה יש יכולת לנגן, כלומר לחרוש. ואם אני גורם לבהמה שהיא כרגע לא יכולה לחרוש, היא מבולבלת, היא לא מסוגלת לחרוש, כי אני עשיתי לה משהו, אז אני לא אהיה חייב, כי לא פגעתי בגופה. זה החידוש כאן. לכן יש הבדל עקרוני. אתה רוצה דם הבדל עקרוני, מה שהרש אומר. הרש אומר, כיוון שזה מדובר כאן במזיק, אז אם הוא גרם לנזק הזה, הוא פטור. צריך לגרום לנזק הזה בצורה ישירה. שואל אפרים, אם נלך לקיצוניות, הרי יוצא שאם נעל אדם את חברו בחדר אטום, שיביא למותו, הוא יהיה פטור, כי זה גרמה. אין זה מוזם במקצת, אז זה בדיוק הגמרא שהרש ציטט. מדובר שם משהו, אני חושב שזה שווה. יש שם חילוק בגמרא, אתה שואל אותי הרצח, רצח זה לא אותו דבר כמו מזיק, אבל הרש ישווה, אז גם לך מותר להשוות, אבל אני צריך להקפיד כמו שהרש הקפיד. אם אני לוקח אותך בלילה, ואני קושר אותך לעמוד באמצע הרחוב, ואז באה השמש ביום והורג אותך, זה המקרה שהראש מדבר עליו. אם היית שם ורק לא נתתי לך לברוח, איפה שסוף חמה לעבור, אני פטור. ואם הבאתי אותך לאותו מקום, אז אני חייב. אז זה המקרה שאתה שואל אותי. אם אדם אקבל, מה שאתה שאלת, זה תמיד חייב. אם אני לקחתי אדם ושמתי אותו בשמש, אז אתה תמיד חייב. זה נקרא מצמצם, וגם על זה יש פסוק מיוחד שמחייב ברצח. כלומר, יש איזה הפמין שהוא גם יהיה פתור במקרה הזה. אז אולי זה נשמע מוזר, אני מודה שנשמע קצת מוזר, כי אנחנו רגילים לחשוב שרוצחים צריכים לטפל בהם. אבל גם ברצח יש הגדרות הלכתיות. אני מבין שזה גורם לך קצת זזוע. האמת שגם בנזק זה גורם לנו זזוע. זה אחד מהדברים שהלכה פוסקים ובתי דין מודים איתם כל הזמן. גם בנזק אין פטור, זה לא פייר. אדם, אני לא שברתי את החלון, אני הייתי מתוחכם. שמתי משהו שגרם למשהו אחר לשבור את החלון. אז לא צריכים לשלם. אדם הזה הוא רשע מרושע, אבל התשובה היא שכן, הוא לא צריך לשלם, כי הלכה השתמשה כאן בהגדרות כלל תורניות, וזה לא נקרא מעשה, ואם לי מעשה אתה פטור. בדיוק כמו בשבת, זה לא מפריע לך שגרמה בשבת מותר לפעמים, כי אתה מחפש את הערב בשבת, אבל זה מפריע לך שאדם יכול להזיק לך ורובי הפטור. אז ברצח זה מפריע עוד יותר, אני מבין שאתה מזועזע. אם אני יורה בך, אז אני חייב מיטה, ואם אני גרמתי לך למות, אז אני לא חייב מיטה. תראה, שלישי לא מקבלים, ואני מניח שזה איסור רציחה ממש. הוא ילך לגיהנום, אבל בטן פועל... בטן של חכמים, לא בטן של המלך, פועל לפי הגדרות הנקשות הזה. אז נשמע מוזר, לא נשמע מוזר, זה לא משנה, אבל זה גמרא מפורשת, שיש קולות כאלו, כלומר, לא פוסקים חיוב מיטה על בן אדם, שרצח בצורה כזאת. בדיוק מה שהסוגיה, הסוגיה בדף עין ועמוד א', אני זוכר נכון, סוגיה לא פשוטה. ויש הרבה הרבה דיונים, יש מחלוקות ראשונים שם, לכן הראש הקפיד להביא את התוספות, כי יש ראשונים שעמדו אחרת, אין זין עמוד א'. אבל באחרונים זה הפך להיות סוגיה מאוד מהותי, כי לומדים משם כל מיני דיני גרמות, כל חלק גדול מהפטנטים, צומת של המכון הטכנולוגי בירושלים, למכונות שבת, אז סובבים את הסוגיה היא, אנחנו לא נמד אותו היום. מרדכי שואל, האם יש משמעות לכך ששבט שמגדירים אותו כנזק, הוא כמו נזק שעובר ולא נזק שנשאר? התשובה היא כן, אבל תצטרך לחכות. כלומר, אנחנו נדבר על זה היום ויותר בשבוע הבא. טוב, מיד נדבר על זה. שבת זה החיוב שאדם מושבת בזמן שהוא חולה עד שהוא חוזר לבריאותו הקבועה, לבריאותו שתהיה לו אחרי שהוא יורד מהמשכן. זה נכון? אנחנו נדבר קצת על המשמעות של הדבר הזה כשנגיע להערכה איך מעריכים. אוקיי, אנחנו חוזרים לעצם ההגדרה הזאת של הדקי באינדרוניה. כותב הקצות אם אני נועל אותך בחדר, אני חייב שבת. אם אני נועל את הכלים שלך בחדר, אז אני פטור. עוד פעם, התוצאה זו אותו תוצאה. אני לא יכול לעבוד כי אני לא יכול ללכת לשדה. אני לא יכול לעבוד כי לא יכולתי לקחת את הכלים ולכת לשדה. מעשית זה אותו דבר. זאת אומרת שהשני פטור והראשון חייב. כי הראשון, הוא אומר, זה, הוא חובל. הוא בעצם הוא לא אומר, הוא לא מסביר כל כך טוב. הוא אומר, השני זה, זה גרמה. זה אדם שפוגע בכיסו של חברו, מזיק כיסו של חברו. התוספות, וזה ביקשתי שתראו, התוספות בדף חף, עמוד א', סוגיית זנן וזה לא חסר. הדר בחצר חברו שלא מדייתא. היה שם איזשהו לקונה בגמרא. הגמרא דיברה על זה ננה וזה חסר, זה לא ננה וזה לא חסר, זה ננה וזה לא חסר. לא הזכיר את המקרה של זה חסר וזה לא ננה. מה זה מקרה של זה חסר וזה לא ננה? אני נכנס לבית השני שלך, לא הבית שאתה גר בו. יש לך דירה שעומדת לסחירות. אני נכנס בו בלי רשות, אבל אני לא ננה כי יש לי עוד דירה. אבל אתה מפסיד, כי אף אחד עכשיו לא בא כדי לבקש לזכור את החדר. זה נקרא בלשון הגמרא, זה לא ננה וזה חסר. תוספות כותב בדף חף עמוד א', דבי מתחיל, זה אין ננה וזה אין חסר, אבל חסר דקאי בלאגר, וגם דלא בדמי גר, אבי מצי למי מר, זה פטור, כיוון שלא ננה. אף על פי שגרם הפסד לחברו, זה אפילו גרשו חברו מביתו ונעל דלת בפניו, אין זה אלא גרמה בעלמה. אם אני מוציא אותך מן הבית, ולא נותן לך להיכנס ולעשות מה שאתה רוצה לעשות שם, אז פטור. כי זה גרמה באלמה. אם אני נועל אותך בתוך הבית, אז אני חייב, שבת. אני נועל אותך מחוץ לבית, אז אני לא חייב, למרות שאתה מפסיד כסף. במקרה הזה אני נועל אנשים שבאים לזכור לך את ממחת הדירה, אני נועל אותם בחוץ, איך נועל אותם בחוץ? אני נמצא בפנים, הם לא באים. אז אומר התוספות, זה נקרא גרמה. וכך בעיקרון סוברים כל הראשונים, חוץ מהרמה. יש ראשונים שמחייבים במקרה כזה, אבל הם מצאו חיוב חדש, שהראש על המקום אומר שיש חיוב בגלל שאוכל הפסדו של חברו. צריכים להסביר מה החיוב הזה. אבל מבחינת מזיק אתה לא חייב, כי זה גרמה. הנימוקי יוסף, כשהוא מביא את התוספות, הוא כותב שהוא פטור מדין גרמה וכדין הדקי באנדרוניה. אז זה מאוד מוזר, כי הדקי באנדרוניה חייב. אז הנימוקי יוסף אומר שהתוספות פותר במי שנועל את ביתו של חברו. אני החלפתי, כלומר, היום עושים את זה המאפיה. אני מחליף, אני שם אופרת בתוך המנעולים. אז עכשיו אתה לא יכול להזכיר את הבית, אתה לא יכול לפתוח את בית החרושת. אז אומר התוספות, זה גרמה. נוגע יוסף כתוב, זה גרמה הוא כמו דהת כבא אנדרוניה. מוזר, עד כבא אנדרוניה חייב. אז לכאורה התשובה לא הלשונית, אלא הרעיונית היא מה שהקצות מסביר. אני רק חייב אם זה מקרה של מזיק את חברו. אני צריך לנעול אותך במקום שאתה לא יכול לעבוד. אחרת זה, מה זה כיסו של חברו? אני גרמתי לך לא להרוויח כסף. זה לא נקרא מזק, זה נקרא גרמה. הבעיה הלשונית, אז לכאורה צריכים להגיד, וכך מיטב ידיעתי, זה מה שאחרונים אומרים, שתוספות מכסף קיצר. הוא אומר, זה כמו הדקי באנדרוניה, אבל בלי הגזרת הכתוב. כלומר, זה הדקי באנדרוניה, אבל לא שהוא עושה אצל האדם. הוא עושה אצל לבית. לבית זה נכסי ממון. אדם שהזיק את הבית והפך את הבית ללא קשיר לעבודה, לא קשיר לסחירות,
אז אין חיוב כזה, כי הוא לא שבר שום דבר בבית. הוא רק דר שם. אז הוא לא שבר. אם הוא היה שבר חלון, הוא היה שלם על החלון. אבל הוא גרם לאנשים לא לבוא, כלומר, הוא גרם לבית להיות בלתי נזכר, אז זה הדקה באנדרוניה. הדקה באנדרוניה חייב. גרמתי לך להיות בלתי נזכר, גרמתי לך שאתה לא יכול להיות פועל, אז אני חייב. אבל גרמתי לבית שהבית לא יכול להרוויח כסף, אז על זה אין חיוב. זו כנראה כוונת נימוקי יוסף. שים לב שהתוספות שלנו לא כתב את זה, והראש במקום הזה לא כתב את זה. אז אולי נימוקי יוסף קיצר יותר מדי. אבל החילוק הוא בדיוק החילוק שהקצות רצה להסביר, שיש כאן דין מיוחד באדם שניזוק על ידי הדבר הזה. זה לא מוכיח את טענתי לגבי ששבט איננו חיוב מיוחד של גרם הפסד שכירות, אלא חיוב מיוחד של עשיית פגיעה בקושי עבודה, כי בכל מקרה זה רק זאת הכתוב המיוחדת הזאת, רק אם יש אדם. אם אין אדם, אז גם לפי הגדרה הקודמת, הדבר הזה לא יהיה נכון. ואולם, יש שהביאו ראיה ממקרה אחר. רב שמואל רזובסקי הביא פעם ראיה מגמרה, יותר נכון מריטב"א, בקידושין. הגמרה בקידושין, דף י"ז עמוד ב', דף י"ז עמוד א', ת"ז עמוד ב', י"ז עמוד א', הגמרה אומרת שעבד שברח, הוא פגע בו יובל, אז הוא, ויצא ביובל, אז הוא לא צריך להשלים. הוא ברח, לא עבד שנה. אז אם הוא היה חוזר, אם היו תופסים אותו לפני היובל, אז הגמרא אומרת שהוא צריך להשלים. אבל אם פגע בו יובל, אז הוא לא צריך להשלים. שאל הריטב"א, למה לא חייב להשלים? לא, טוב, הוא לא חייב להשלים מדין עבדות, אבל הוא גרם להפסד. הימים שהוא לא עבד, אז הוא גרם הפסד לבעל הבית. הוא עבד, הוא שייך לו, והוא גרם לעבד, כלומר גם לעצמו, לא לעבוד. בידיים, הוא מנע מהעבד של אדונו מלעבוד. הוא העבד, הוא מנע מעצמו לעבוד. ולכן הוא צריך להיות חייב. אומר הריטב"א, לא, כי זה נקרא גרמה, זה מבטל כיסו של חברו. זה הביטוי, אותו ביטוי, מבטל כיסו של חברו. השאר שמואל רזובסקי, איך זה יכול להיות? כאן זה מקרה של שבט. אז כי הוא לא ביטל את הבימה, הוא לא ביטל בית, הוא ביטל אדם. בא העבד, הוא בן אדם, יש לו שם. בא ינקו, שהוא עבד, ולקח את העבד, זה עצמו, והוא לא נתן לו לעבוד, הוא החזיק לו את הידיים, לא נתן לעבוד, הוא לקח את הרגליים שלו והבריח אותם למקום אחר. אז יש כאן גרם הפסד לבית, שבדיוק דומה לכל שבט אחר. אז הוא ענה בדיוק את התשובה שאמרתי לפניכם. אם היה גזירת הכתוב מיוחדת, שאני חייב על גרם הפסד שכירות, אם זה עשיתי את זה בנוגע לאדם, אז זה מה שיש פה. אם אני שובר רגל של עבד, אני אשלם שבט לאדונו. זה משנה בדף פי זין, עוד מעט נגיע. אם אני שברתי רגל של עבד, אני משלם שבט לרבו. לכאורה, אם אני נועל עבד בתור חדר, אני משלם שבט לרבו. אבל אם אני לקחתי את עצמי, אני העבד, ונעלתי את עצמי באמריקה, כך אני לא עובד אצלך בארץ ישראל, אני פטור. זה אותו דבר. מה ההבדל כאן? אבל לפי ההגדרה שלנו, שהצעתי לפני כמה דקות, הדבר מבואר, כך אמר רב שמואל רזובסקי. הוא אומר, זה רק שייך אם אתה מזיק. אז אם אני שובר רגל, גם אם עבד ישבור את רגל עצמו, הוא יצטרך לשלם שבט לרבו. אבל כאן העבד לא נפגע. יש לו עדיין כושר עבודה. למה הוא לא עובד? כי הוא בחר לא לעבוד. אז הבן אדם, שזה מקרה העבד, כלומר המזיק כאן, לא פגע בכושר העבודה של העבד. כאן מי שאל אותי, מהי נפקמינה? כאן אולי רואים את הנפקמינה מאוד טוב. מהו החפץ הניזוק? העבד פגע בחשבון הבנק של הרב. אם הוא לקח את עצמו למחבור,
למקום רחוק. אבל חשבון הבנק של הרב הוא לא החפץ הניזוק, לא בגרמה ולא בישירות. זה לא מעניין אותנו. כלומר, אם הוא ניזוק, ניזוק רק בגרמה, לכן זה לא מעניין אותנו. החיוב של שבט זה לא בגלל שפגעתי בחשבון בנק שלו, אלא בגלל שפגעתי בכושר עבודה של בן אדם. צריך להיות בן אדם. העבד הוא בן אדם. אם אני אפגע בכושר עבודה של עבד, אני חייב. חייב לרבו, כי העבד שייך לרבו. אבל אני חייב. אם עבד יפגע בכושר עבודה של עצמו, הוא יהיה חייב. אבל אם עבד הוא עצלן ולא עובד, אז תן לו מכות, אני יודע. תביא אותו בית הדין, יתנו לו מלכות. אבל אי אפשר לבקש ממנו פיצוי. כי הוא לא פגע בכושר העבודה, כושר הסתכרות של בן אדם. הוא אכן פגע בהכנסות שלך. זה גרמה, זה מבטא כיסו של חברו, כפי שכתב שם הריטב"א. הראיה הזאת היא מבוססת ריטב"א, כלומר בעצם מבוססת גמרא, כי הגמרא אומרת שהוא לא חייב. אבל ריטב"א הסביר שהוא לא חייב בגלל שזה גרמה. או בגלל שזה מבטא כיסו של חברו. ואני לא יודע איזה הסבר אחרי אפשר לתת, אבל ריטב"א אומרת זה במפורש. ולכאורה, השאלה היא למה זה נקרא מבטא כיסו של חברו שהוא לא עובד, ואם הוא או מישהו אחר יכניס אותו למצב שהוא לא יכול לעבוד, זה לא. אז התשובה היא ברורה, זה מה שרב שמואל ענה. שאם אתה לא יכול לעבוד, אז פגעתי בך. אם אתה יכול לעבוד, הוא בוחר לא לעבוד, אז לא פגעתי בך, וגם לא פגעתי ישירות באדון, אלא רק מבטל כיסו, מבטל את ההכנסה הזורמת, על זה לא חייבים, גם אם היה מדובר שנגעתי בבן אדם. אבל לא פגעתי בבן אדם, ולכן אין שם שום חיוב. שאלה, מוטי שואל, לגבי הגמרא בקידושין, אפשר לומר שעבד הוא כממון ביחס למלאכת אדונו, והוא השבית ממון אדונו ולא אדם. אני חשבתי על הסברה הזאת, אבל היא לא נכונה, מה אפשר לעשות? אם מישהו אחר מזיק לעבד, אם מישהו אחר מזיק לבהמה שלך, לא משלמים שבט. אם מישהו הזיק לעבד שלך, אז כן משלמים שבט. משנה בדף פי זיין. אז אומרים שאם מישהו שבר רגל, או אפילו שלא במקום נזק, מישהו נעל עבד בתור חדר, זה לא משנה מפורשת. משנה מדברת על מי שהזיק לעבד. אז הוא חייב חמישה דברים, גם נזק, גם צער, גם ריפוי, גם שבט וגם בושת. חייבים שבט. אז אם אני אנעל עבד בתור חדר, אני אשלם שבט. הכסף יגיע לאדון. כי אדון זוכה בכל הכסף. אבל אתה חייב בגלל שהשבטת מישהו. אבל העבד שבורח, הוא גם השבית מישהו, הוא השבית את עצמו, והוא פטור. אז זה ההסבר שאנחנו מציעים. אם אני נועל עבד, או שובר לו את הרגל, או גם אם הוא ישבוט הרגל של עצמו, אז הזקתי משהו. הזקתי ממונו של אדון, אבל איזה ממון? לא היד עצמו, אלא כושר עבודה. זה מה שאני קורא, שבט. שבט זה להזיק לאדם באותו, איזה אספקט של האדם? כושר עבודה. אז עבד ששובר את הרגל של עצמו, עשה את זה. הכסף יגיע למי שזה שייך לו. כושר עבודה של עבד שייך לאדון. אבל זה כושר עבודה של בן אדם. אבל עבד שבוחר לא לעבוד, ולא מצאנו אותו, לכן לא יכולנו להכריח אותו, הוא לא פגע, הוא בהחלט פגע בכיסו של אדונו, בבטל כיסו של אדונו, בבטל כיסו של מישהו אחר, לא חייבים. זה גרמה. האם הוא פגע בכושר עבודה של בן אדם? לא. אדם שבוחר לקחת חופשה לא פוגע בכושר עבודה של עצמו. למרות שהבוס שלו או האדון שלו חלוק. הוא רוצה שהוא כן יעבוד, אבל הוא לא פגע בכושר עבודה, הוא רק פגע בעבודה, אבל לא פגע בכושר עבודה, לכן אין כאן חיוב לפי ההגדרה החדשה שלנו לשבת. לדעתי זה ראיה טובה ביותר, באמת זה מסביר גם את הראש, ועוד מעט נראה אם זה יסביר גם דברים אחרים. אוקיי? זה החלק הראשון שלנו, זה עד כבנדרוניה. עכשיו אנחנו ממשיכים לגמרה שלנו. והגמרה כאן שואלת את השאלה, איך משלמים, כמה משלמים, שזה תמיד באמת היה השאלה העיקרית של כל הגמרות. במשנה כתוב רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו. זה ברור מה באמת הדין. אי אפשר לקרוא את המשנה בלי לדעת את הדין. אם אני שברתי למישהו את היד, או אם אני כמקרה יותר קיצוני, שיהיה יותר ברור מקור חיוב, אני מוריד לו את היד. אז נזק זה דמי ידו. מה זה דמי ידו? איזה שיטה יש? אז המשנה הציעה שיטה. לנו זה לא עובד, אבל המשנה הציעה שיטה. רואים כמה העבד, כמה הוא, אילולי הוא היה עבד, היה שווה. כמה אפשר למכור אותו עם היד ובלי היד. והוא מקבל את הכסף. עכשיו, בהגדרה אמרנו את זה גם כשלמדנו נזק, הכסף הזה הוא דמי היד, שווי של היד. הרמב"ם קורא לו קנס, ורוב הראשונים זה ממש שווי של היד. כל זאת, ברור לכולנו שהשווי של יד של עבד הוא שווי עבודה. זה לא שמישהו קונה עבד כדי בגלל שהוא יפה ויציבו אותו בחלון. כן? הסיבה שעבד בלי יד שווה פחות מעבד עם יד זה בגלל שהוא לא עובד. הוא לא עושה עבודות כל כך טובות. אז למעשה, תשלום יד, מה שנקרא נזק, הוא משקף, היא צורה שמשקפת את האובדן ההכנסות לכל החיים של הבן אדם הזה. אני אומר משקף כי החישוב הוא אחר. הייתי יכול לשבת ולהגיד, מה שאני אומר לי עושים היום בבתי משפט. בן אדם הזה הוא בן 20. תוחלת החיים הממוצע זה 74. בוא נגיד שהוא פורש מעבודה בגיל 67. אז יש לו 47 שנות עבודה. ויש לו היכולות האלו. אז אני עושה הערכה. כל שנה הוא יביח 100,000 שקל, כפול 47, פלוס ותק והעלאה בדרגה, אתה מקבל 80 מיליון שקל. אני לא עשיתי את החישוב נכון. אז הלכה הציעה דרך אחרת לעשות את זה. לא מנסים לשער כמה הוא יביח שנה הבאה, איך אני יודע כמה הוא יביח, לא יודע כמה הוא יחיה, לא עושים את זה ככה, אבל יש שיטה כלכלית. היא לא שיטה סתמית, היא שיטה כלכלית. איך להעריך מה השוק חושב על אותו דבר? מה השוק חושב על זה שבן אדם הזה לא יכול לעבוד בעוד במשך 47 שנים הבאות. והתשובה היא, מה אנשים ישמעו בשביל עבד מוצב כזה? זה לוקח בחשבון ותוחלת החיים, ברור שעבד זקן שווה פחות, לא בגלל שהוא עבד זקן אבל בריא, שווה פחות מעבד צעיר שהוא בריא, כי יש פחות שנים. כל הדברים האלו משפיעים על המחיר. אז זה דרך לשקף את אובדן ההכנסות, אובדן העבודה של אותו עבד. כי עבד שווה את העבודה שלו, לא שווה דבר אחר. אז מה זה שבט? שבט, לכאורה, זה ברור שזה באמת המקרה, שבט זה תשלום בזה שהוא לא יכול לעבוד בזמן שהוא חולה, עד שהוא יבריא ויוכל לקום על רגליו. אני הורדתי לו יד, היד לעולם לא יחזור. אבל חוץ מזה, הוא גם דימם, היה חלש ונכנס לבית חולים. תם שבועיים, עד שהוא חוזר, הוא לא יכול לעבוד בשום דבר. אז זה נקרא שבט. שואל הגמרא, לא מבין. למה חייבים? ואם תאמר, לקטה מידת הדין, לכי מתפחי גבר עליו, אגרו דשום הקישור מושקל, אלא דולי דבלה בשקל אגרו, אינם יעזו בשליח בשקל אגרו. כמו שואלת שאלה, אנחנו צריכים להסביר את זה. התשלום של שבט הוא שומר קישורין. כמה שומר קישורין מקבל, והוא לא עבד בכלל, שומר קישורין זה עבודה כנראה זולה ביותר, אין לזה כישורים מיוחדים, אז הוא מקבל שקל ליום. האדם הזה היה בית חולים 20 יום, הוא מקבל 20 שקל. שואל הגמרא, אבל הוא היה יכול לעשות עבודות יותר יקרות, כנראה, שנקראות דולי דבלה, אז הוא בשליח ושקל. אחרי זה אתה עושה אתו מהידיים, אחרי אתה עושה עם הרגליים. ולכן לקטה מידת הדין, שומר כישורים זה לא מספיק כסף. מיד נבין. עונה הגמרא, לא נכון, לא לקטה מידת הדין. מיד הדין לא לקטה, שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו. הנזק מכסה על השאלה שרק שאלת. טוב, אז הראשונים ניסו להסביר את הגמרא. הגמרא היא מאוד קשה. ההסבר הכי פשוט, אבל לא נכנס טוב למילים. ההסבר הכי פשוט היא שהגמרא שואלת, כיוון ש
הדב הזה, לפני שהוא לקה, לפני שהוא לקה, לא היה שומר כישורים, היה לו עבודה אחרת, הוא היה עורך דין. אז למה אתה משנה לו כמו שומר כישורים? מסביר הגמרא, דבר נכון. ההפסד בזה שעכשיו הוא לא יכול להיות עורך דין, זה לא דוגמה טובה, כי לא צריכים לזה ידיים ורגליים. לפני כן הוא היה כנר בסימפוניה. אז עכשיו אין לו יד, הוא לא יכול לנגן. אז הוא הפסיד המון כסף, הוא מקבל $1,000,000 לשנה. זה אתה משלם לו נזק. אתה לא משלם לו $1,000,000 לשנה, אתה משלם לו כמה שווה קנה, וכמה שונה אדם עם, 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 עם יד אחד, ההפרש ביניהם. אבל, אומר הגמרא, עם יד אחד, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול להיות שומע קישורים. זה, גם זה הוא לא עשה משך שבועיים. אז אתה צריך לשלם לו שומע קישורים. הכל לא לקטה מידת הדין, הכל בסדר גמור. זו השיטה, שיטת התוספות, שיטת הרמב"ן, זה הסבר הגמרא. עם זה יש רק בעיה אחת שכתוב דחי מטפח. כשהוא יתרפא, הוא יהיה דלי דבלה. תוספות מסביר, לא, כשהוא יתרפא, הוא יהיה שומר כישורים. אדם בלי יד לא יכול לעשות כלום חוץ מלשבת וליצור כמישהו נכנס לשדה. לפני כן הוא היה בעל מקצוע, מה שאני קראתי כנר, הוא היה דלי דבלה. אז מילה דחי מטפח הוא לא... מבחינת דקדוקית, היה צריך להיות דחי לפני שהוא חלה, לא אחרי שהוא יתרפא. טוב, תוספות מסתדר עם זה. יש עוד שני פירושים בראשונים, שהם מעניינים. קודם כל, יש פירוש של הרייבד, צריך להביא שיטה מקובלת. הרייבד אומר שהוא מסביר קונס, זה קונס מעניין. הוא כותב הרייבד, כמעט בך הוא גברה, והרייבד זל פירש, ואם תאמר לקטה מידת הדין, קודם כל הוא אומר כמו התוספות, מדובר בה, הוא היה לפני כן, הוא היה בריא בשלם, אבל הוא מסביר, לקטה מידת הדין, דלכים מטפחי גברה, לא להביא שומר כישורים, אלא אף על פי שנשברה רגלו, יכולו לדלות. מהרייבד, כמו הגרסה שלנו, דלכים מטפח. כשאדם הזה יברי, אבל זה לא נכון שהוא שומר כישורים, הוא יכול לעשות דברים אחרים. אם אין לו יד, עדיין יכול לרוץ, להיות שליח, עם היד האחת שיש לו. ואם אין לו רגל, אז הוא יכול לעשות פעולה אחרת. הוא יכול ללכת בשליחות ולתור שכה יותר משמירת כישורים. אומר, ולכן אתה לא משלם לו שבט מספיק, בזמן שהוא ישכב ולא עבד, הוא הפסיד את המקצוע החדש שלו. המקצוע החדש שלו זה לא הוא שומר כישורים, אלא דלי דבלה. מסביר הרי ותירוץ הגמרא. איך זה נכנס לשון הגמרא? אין לי מושג, אבל הוא הצליח להכניס את זה. מה התשובה? לא לקטה מידת הדין, שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו, ויעמדו כמה היה שווה ביד וכמה היה שווה עכשיו בלא יד, וכל לוקח אותו בלא יד, אינו לוקח אותו אלא כשומר כישורים, מפני כי הוא רוב מלאכתו, הוא פוחת מדמיו עד שומר כישורים. הוא מסביר שגם אם זה נכון, שאדם הזה יכול לעשות דברים אחרים יותר יקרים, כמו דלי דבלה, אבל אם אתה מוכר אותו כעבד, מוכרים אותו, הקונים מעריכים אותו כשומר כישורים. למה? טוב, זה מציאות. הוא אומר, הדברים האחרים שאתה הזכרת, הם מקריים, הם לא עבודה קבועה. אז הוא אולי היה יכול, או אולי, כנראה שהוא היה יכול גם להסתכל יותר כסף, אבל אנחנו לא נותנים לו את הכסף שהוא יפסיד. אנחנו בנזק, נותנים לו את הכסף, לפי הערכה הזאת של כמה עבד שווה וכמה עבד שווה. כשאתה לוקח בן אדם עם יד אחת, שהוא יכול להיות לפעמים נער שילוחים, אבל כנראה שאין עבודה קבועה כזאת. זאת המציאות שהרייבד אומר שהגמרא מכירה. אז המשלמים לו כעבד, לא לוקחים את זה בחשבון, בוא נשלם יותר כי יש לו עדיין יכולת להיות שליח כזה. כי אין מקצוע כזה, אין דבר קבוע. הם ישלמו לו להיות שומר כישורים. ולכן, הכסף שהוא מקבל זה הרבה. הוא מקבל את כל ההפרש בין המקצוע הישן שלו לבין המקצוע החדש שהוא מקישור. הנה, זה כולל את הכסף של הדלי דבלה. כי לא הרחנו אותו שעכשיו הוא דלי דבלה לפני שהוא מקישור, והוא קיבל רק 5 שקלים, הוא קיבל 6 שקלים. כלומר, הוא כבר קיבל על המצב הקבוע שהוא לא יכול לעשות שום דבר אחר חוץ משומר כישורים. אז לכן, מתי שהוא היה חולה, הוא רק הפסיד את השומר כישורים. זה החידושו של הרייבל. מה הרייבל עשה כאן? הוא השתמש בנקודה, חידוש של נזק, שבנזק לא משלמים כמה אתה שווה לך להיות בלי יד, כי תפסיד את כל הכסף הזה משל כל השנים. עשינו חישוב עכשווי. כמה אדם בלי יד הפחית בדמיו. ואיך עושים את זה? מוכרים אותם. אז הרייבד כאן גילה משהו פסיכולוגי, בתשלום של שוק עבדים, שלא עושים חישוב מדויק מה הבן אדם הזה יכול להכניס לי כסף כמי העבד שלי. שברוב הימים הוא יהיה ככה, לפעמים הוא יעשה ככה, לפעמים הוא יעשה ככה. זה לא נכנס, השוק לא כל כך מדויק לעשות חישוב כזה. אתה לא קרח שני בני אדם, אחד הוא שומע קישורים, אחד הוא שומע קישורים, וגם יכולת פעם בחודש להיות דלי דבלה, זה אותו מחיר. כיוון שכן, אז השיטה שבחרנו בנזק לעשות שיטת הערכה כעבד, בעצם מכסה על, וזה כיסוי על, בכל זאת אובדן הכנסה, אז זה כיסה גם על אובדן הכנסה של הדלי דבלה, לא בגלל שלא יכולת לעשות את זה, אבל בכל זאת, הכנסו את זה לחשבון. אז עכשיו רק נשאל לך בשבועיים שהיית חולה, מה שנקרא שבט, זה רק הדבר שאנשים קונים אדם ביד ורגל. אנשים קונים יד ברגל להיות שומר קישורים, וגם זה לא עשית. אז זה השבט שאתה מקבל לאותם שבועיים. זה מבריק מה שהרייבן אומר. אבל מבחינת הלומדו זה לא חידוש. הוא אומר ששבט זה בשביל התשלום שהנזק לא כיסה. כפי שהגמרא אומרת שקל קיבל, כבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו, ייקח הסמן הספר, כבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו, שזה, אם אתה מבין בשוק עבדים, אתה תבין שזה כולל גם את אי ביצוע דלי דבלה, אי ביצוע, מה המקרה שני שם, אז הוא בשליח בשקל. וכיוון שזה מכוסה, אז זה לא נקרא לקטה מידת הדין. תגיד, זה לא אותו סכום? זה תמיד לא אותו סכום. הנזק הוא סכום גלובלי אחת, שהוא מכסה על פי דין את האי עבודה במשך 20 שנים הבאות, אז הוא כולל גם את אי עבודה במשך שבועיים בתפקיד הזה של דלי דבלה. הוא לא כולל את התשלום של שומר כישורים, ולכן זה מקבל בנפרד, וזה נקרא שבט. אוקיי, רייבד מעניין. מה שרייבד כן מציב לנו, זה בעיה בשביל הרמב״ם. זה לא בגלל הרייבד, זה בגלל הבנה של הרייבד. בעצם הגמרא אומרת שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו. הגמרא בעצם אומר שנזק זה פיצוי על אובדן כושר עבודה הקבוע שלו. ושבט זה פיצוי על אובדן כושר עבודה הזמני שלו. לפי הרמב״ם, נזק היה כנס ושבט היה ממון. ובפשטות הגמרא אומרת ש... זה מין חלוקה טכנית, אבל אותו דבר. שניהם הם פיצוי על זה שבן אדם הזה לא יכול לעבוד לכל ימי חייו, ועוד יותר לא יכול לעבוד במשך שבועיים עוד פחות עבודה. אז למה שאחד יהיה כנס ואחד יהיה ממון? כשקראנו את הרמב״ם חשבנו, לא חשבנו על זה שנזק הוא סוג של שבט. נזק זה ערך היד. ערך היד אולי זה נקרא כנס. מסיבה זאת או אחרת דיברנו. אבל עכשיו שרואים שהגמרא מחשיבה את הנזק כתשלום על שביתה, אז ההבחנה של הרמב״ם נהיה קשה. חייבים להגיד שזה לא שהתורה חייבה נזק כדי לשלם על זה שהוא לא עובד כל השנים. לא. נזק זה תשלום על היד. אבל זה יוצא כעובדה שהכסף שאתה קיבלת, אתה כבר לא יכול לבקש את הפסד ההכנסה, כי זה מכסה אותו. אז האופי שלו עדיין יכול להיות כנס, כי זה תשלום בשביל יד, וזה לא דבר שמשמים המון, זה נקרא תשלום של כנס, מסיבה זאת או אחרת. אבל עכשיו, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, נו, הפסדתי גם כסף של השבט, כי אין לך כסף של שבט, כי קיבלת על זה פיצוי מסוים. לא המחייב לא היה לפצות אותך על זה, אבל התוצאה היא שכן קיבלת פיצוי. ולכן מה שנשאר זה רק הפיצוי על השבט הזמני, וזה שומר קישורין, אם לפי הסבר של התוספות, אם לפי הסבר של הרייבד. בבעל המור יש הסבר אחר קצת פנטסטי. הבעל המור על המקום אומר שהגמרא היא באמת כפשוטה, וכי מטפח, אבל הכוונה היא ככה, השומר קישורים זה לא מה שהוא לא יכול לעבוד מתי שהוא חולה. לא, גם זה מחוסה ידי נזק. שומר קישורים זה הכסף שבן אדם הזה, לפני כן נניח הוא עבד בשדה, הוא היה חורש. מתי שאדם עושה עבודה, הוא יכול להיות באותו זמן ובאותו עד גם שומר קישורים. אין עבודה אחרת שאפשר לעשות ביחד עם עבודה שלך. דלי דבל, אתה לא יכול. או שאתה עובד בשדה ומרוויח המון כסף, או שאתה נער שילוחים ומרוויח מעט כסף. אבל את הסכום של שניהם אי אפשר להרוויח. אבל אומר הבעל המור, שומר קישורים זה ביטוי לדבר שאתה יכול להרוויח בנוסף לעבודה הקבועה שלך. אם אני עובד במשרד, אני יכול גם לשמור על המשרד. כן? אז בזה תשלום. אז הוא אומר ככה, הכסף שמגיע לו בגלל שהוא לא יכול לעבוד, זה הכל מחוסה על ידי נזק. מיד אני ארצה להסביר למה. אבל שבט, שבט זה חיוב מיוחד, מאוד לא נורמלי, מאוד לא הגיוני. זה גזירת הכתוב. הוא אומר גזירת הכתוב, אבל המור הבין שהוא אומר דבר גדול, אז הוא אומר, זה גזירת הכתוב. שלמור שבן אדם הזה לפני כן לא עבד בשני משרות, הוא עבד רק כחורש שדה. אבל באה התורה, אם אתה משבית אותו, ועכשיו הוא לא יכול, אז אנחנו צריכים לשלם לו על זה שהוא לא עובד. נו, זה נקרא נזק. אבל בית גם צריכים לשלם לו על זה שהוא היה יכול, ולא התכוון, ואף פעם לא עשה את זה. תיאורטית הוא היה יכול לעבוד בעבודה נוספת. על זה צריכים לתת לו פיצוי נוסף. עכשיו, מה ההסבר של השיטה הזאת? מה ההסבר? זה גזירת הכתוב, אומר הבעל המור. מה ההסבר של גזירת הכתוב? אז קודם כל צריכים להבין למה הבעל המור חושב שהנזק מכסה גם את זה. הנזק מכסה נזק, הכתוב בגמרא, שמעריכים נזק כמה הוא שווה לפני וכמה הוא שווה אחרי. אחרי הוא יכול להיות שומר קישורין, לפחות. הוא יכול להיות גם דלי דבלה, הוא יכול להיות הרבה דברים אחרי. ומתי שהוא חולה הוא לא עושה את זה. אז מגיע לו בשביל זה, למה זה מכוסה ידי הנזק? הרמב"ן הבין שהבעל המור אומר שכשמעריכים נזק, אז משווים בן אדם עם יד לבן אדם בלי יד, אבל אחרי שהוא מבריא. סליחה, הפוך. הוא הבין שהבעל המור אומר, כשמעריכים נזק, לוקחים אותו מיד. אני קטעתי לו את היד, אז שואלים כמה הוא שווה לפני שקטעתי לו את היד, וכמה הוא שווה עכשיו שאין לו יד, והוא גם חולה. כלומר, הוא לא שווה כלום עכשיו. ולכן, אם זה תשלום הנזק, אז זה כולל גם שהוא לא יכול להיות שומר קישורים. זה כולל גם שהוא לא יכול להיות דלי דבלה. זה כולל גם שהוא לא יכול להיות שליח. כי אני שואל מה הוא שווה עכשיו, מתי שהוא חולה, בניגוד למה הוא שווה לפני כן, כשהוא היה בריא עם היד. כמובן, כל הראשונים, הרמב"ן בתוכם אומרים, זה לא עושים ככה. אני כדי להעריך נזק, אני מעריך כמה אדם בריא שווה עם יד, וכמה אדם בריא שווה בלי יד. כי אני רוצה לדעת רק כמה היד שווה. ואז נשאר הנזק שנגרם בגלל שהוא שוכב במיטה. אז הוא אומר, אז הרמב"ן אומר, זה מה שבעל המור חושב, שנזק זה פשוט להזיז כסף. למה לא צריכים לשלם שבט על שומר קישורין, העובדה שהוא לא עושה כשהוא ישן, כשהוא שוכב במיטה? כי הכנסנו אותו בצורה מלאכותית לתוך הנזק. יהיה נפקמין לרמב"ם, זה יהיה כנס ולא ממון, אז יהיה פטור אם הוא מודה. אבל בסך הכל, הסכום זה יהיה אותו סכום. אם השוק מטפה בזה ככה. כמה עבד שלא עובד שווה, וכמה עבד שעובד בשתי ידיים שווה. זה פשט סביר בבעל המור. אז זה לא צריכים עכשיו לענות למה זה קורה. אני רק רוצה, אז התורה מחדשת שלמרות שקיבלת את כל הכסף שמגיע לך, בגלל שאתה לא עובד, התורה חידשה שאתה מקבל כסף על זה שאתה לא עובד בעבודה נוספת, שמעולם לא עבדת בו ולא התכוונת לעבוד בו. טוב, אני רוצה להבין את הדין הזה, אבל זה גזירת הכתוב. מסתכלים בלשון של הבעל המור, זה לא כתוב מה שהרמב"ן אומר. יש אפילו משפט אחד שמשמע לא כך, אם הבנתי אותו נכון. הלשון של הבעל המור הוא, זה בעמוד, למה עמוד ב' בדפי עריף, כותב הבעל המור, נתן לו דמי ידו ודמי רגלו מאותו אשך עבר בו, שורין כמה הוא היה יפה, וכמה הוא יפה, ועומדים אותו מעכשיו, כמה יהיה יפה, לאחר שיקום ממשכבו, ויתקפה מן החבלה. הוא אומר, מה שהרמב"ן ראה, זה כתוב שמעריכים אותו עכשיו, מתי שהוא חולה. כך הוא הגיע לסכום הגבוה, הורדנו את ערכו עד כמעט לאפס. אבל כתוב בעל המור, מעריכים אותו עכשיו, כמה הוא ישווה אחר כך. עומדים אותו מעכשיו, כמה יהיה יפה לאחר שיקום ממשכבו, ויתרפא מן החבלה. ואם כן נמצא בכלל דמי ידו ודמי רגלו, שבטו שבכל יום ויום. מהי מלאכה שבאת מיני, שרגיל בה קודם. אז אני חושב שהבעל המור אומר דבר שהוא הרבה פחות סביר, שעל פי דין, למרות שמעריכים אותו כמה הוא יושבה בלי יד, אבל בריא, אבל על פי דין את השלום הזה הוא דמי זה שאין לו שתי ידיים. זה דמי זה שהוא בטל ממלאכתו. זה שהוא היה יכול לעשות מלאכה אחרת, והוא יעשה מלאכה אחרת, כשהוא יהיה בריא, לא לוקחים את זה בחשבון בכלל. למרות שבאמת בשוק עבדים זה כן לקח בחשבון, כי העריכו אותו שהוא יכול לעשות עבודה אחרת, אבל זה רק החישוב. וכבר אמרנו לפני כן שהחישוב ממילא זה לא כל הפסד ממונו. זה לא שנה כפול $100,000 לשנה. זה כמה עבד שווה פחות. על פי דין זה הדרך להעריך את זה שהוא לא יכול לעבוד. אז אומר בעל המור, על פי דין זה מעריך כמה שווה זה שהוא לא יכול לעבוד בתור כנר, בתור עובד מקצועי, בתור חורי שדות. אם הוא היה לא יכול לעשות כלום, אז היה מקבל יותר כסף, עכשיו שיש לו יד אחת, הוא מקבל פחות כסף, זה לא משנה. על פי דין נזק זה אובדן המקצוע הישן שלו. ועכשיו שהוא לא עובד בכלל כי הוא חולה, בסדר, הוא לא יכול לעבוד במקצוע הישן שלו, המקצוע החדש, זה רק נגלה אחרי שהוא יתחיל לעבוד. זה לא נראה כל כך סביר, אבל אני חושב מה שבעל המור אומר, הרמב"ן לא הבין ככה. אבל העיקר, מה כן הגזרת הכתוב? תגיד לי, זה לא שאלה אפרת. לא צריכים לשאול על הגזרת הכתוב, זה גזרת הכתוב, אני צריך להסביר את זה? אבל אני רוצה להסביר את זה. מה כאן גזרת הכתוב? התורה חייבה שאני אשלם בשביל זה שבן אדם הזה, כשהוא חולה במיטה, הוא לא יכול, חוץ מזה שהוא לא עושה את עבודתו הקודמת, שהוא היה חורש שדות, הוא גם לא עושה עבודה נוספת, שהוא שומע כישורים, אבל הוא לא מפסיד כסף בגלל זה. כי הוא לא היה שומע כישורים. אז הוא לא הפסיד כסף. אחורה, ההסבר של בעל המור, למרות שזו שיטה שכולם חוקים עליו, אבל ההסבר של בעל המור הוא, מה שמענו לפני כן, אתה לא חייב בשביל אובדן הכסף. בשביל אובדן הכסף, אז אדם שיש לו מקצוע, אדם היה עורך דין, ואני משלם לו על הפסדו שאין לו הכנסת עורך דין. לא צריכים לשלם לו על זה שהוא הפסיד כסף, שעכשיו, בגלל שאני הפת אותו למשכב, הוא לא יכול להיות גם שומר החדר של עריכת הדין. כי הוא לא הפסיד לכסף הזה, כי הוא לא עבד במקצוע הזה. אז הוא לא הפסיד. מה תגיד? כיוון שהוא היה יכול לעבוד, אז היום הוא ייתן, יכולתי, זה בחירה שלי שלא עבדתי, אבל אתה עכשיו אני לא יכול לעבוד בזה, אתה צריך לשלם לי. זה נשמע לי פנטסטי. גרמתי לו להפסיד כסף שלא הייתה לו שום כוונה, אנחנו בטוחים ב-100% להרוויח. אבל אם אומרים שאתה צריך לשלם על פגיעה בכושר עבודה, אז כושר עבודה היה לו. וזה שווה כסף. זה שהוא לא התכוון להפוך את זה לכסף, זה בדיוק כמו נזק. אם אני קוטע לך את היד, אני צריך לשלם. אתה לא התכוונת למכור את עצמך כבד, ולא התכוונת לשמש ביד. אתה עובד, אתה לא מביא כסף מהיד, אבל צריכים לשלם על זה שאין יד. אז אדם שיש לו, הוא מחזיק בכיס. כושר עבודה כשומר כישורים, וכל אחד מחזיק את זה בכיס. גם מי שעובד במקצוע אחר, יש לו בכיס כושר עבודה להיות שומר כישורים. ואני לקחתי את זה ממנו, לפחות משך שבועיים. אז על זה צריכים לשלם, הוא לא יפסיד שום כסף. אבל הוא יפסיד חפץ ששווה כסף. איזה חפץ ששווה כסף הוא יפסיד? כושר עבודה כשומר כישורים. זה הפשט לכאורה בבעל המור. זה לא ראיה לעצם המושג, כי כולם חוקים על הבעל המור. אבל לכאורה, הבעל המור סובר את המושג הזה. שראינו אותו בשני המקרים הקודמים שהזכרתי את המושג הזה. ואלו הם שלושת השיטות
השיטה הכי סבירה זה שיטת התוספות. זה באמת נכון. הבעיה של התוספות זה רק ההכנסה לתוך לשון הגמרא. אבל מה שתוספות בעצם מסביר, זה יסוד נכון בשבט בנזק. נזק זה על ה... זה פיצוי, זה כיסוי לאובדן הכנסה הקבוע, ושבט זה על אובדן ההכנסה הזמני, מתי שלא פתחת במקצוע הירוד החדש, כי לא יכולת לעשות כלום. אז נזק מכסה את ההבדל בין המקצוע הישן למקצוע החדש, ושבט זה הבדל בין המקצוע החדש לאפס, שהיה זמני מתי שהיית מוטל במשקף. וזה ודאי נכון, רק ששניים זה מה שהגמרא אומרת. מודחי שואל, מה ההבדל בין תוספות לבין הרייבד? ההבדל הוא בדיוק בזה. הרייבד מסביר, התוספות מניח שאחרי שהוא יתרפא, הוא יהיה באמת שומר כישורים. מה שכתוב בגמרא שהוא דלי דבלה זה לפני כן, זה המקצוע הישן שלו. אבל אז אתה משלם נזק על הבדל ממקצוע הישן לבין המקצוע החדש. המקצוע החדש הוא שומר כישורים. זו המציאות. ועכשיו אתה משלם לו החוסר שומר כישורים. הרייבד הצליח ללמוד את הגמרא כפשוטו ולהגיד את הסברה של התוספות. הבן אדם הזה אחרי שהוא יתרפא, הוא יכול לעשות דלי דבלה, לא רק שומע כישורים. ולפיין, לפי הגיון של התוספות, אז צריכים לשלם לו משך שבועיים, לא דמי שומע כישורים, אלא דמי דלי דבלה. תירוץ של הרייבד הוא שמשהו אחר. כשאנחנו משלמים נזק, גם למי שיכול להיות דלי דבלה אחר כך, לא לוקחים את זה בחשבון. למה? בגלל אני לא רוצה לקחת חשבון. אני אומר, השוק לא לוקח את זה בחשבון. שוק עבדים, זה מציאות. אם המציאות היא לא נכונה, אז הרייבד לא יגיד את זה. הוא אומר, התוספות צודק, המקצוע הקבוע שלו זה יהיה שומר כישורים. וגם אם הוא לפעמים ירוויח יותר ממה שהוא מזדמן, ואתה השבטת אותו במשך שבועיים מאותו כסף, אבל זה מכוסה, כי הדמי הנזק לקח אותו כלפני כן כעורך דין, ועכשיו כשומר כישורים בלי עבודות מזדמנות. למה? כי זה השיטה שבחרת, שיטת שוק עבדים, לא מתחשב. אנשים לא יוסיפו לדמי עבד, שבעיקרון יכול לעשות רק שומר כישורים, גם שלפעמים נמצא משהו אחר. זה פשוט לא מתפתה במחיר. לכן הכל מכוסה. אז זה ההבדל בין התוספות לבין זה. ההבדל הוא לא בעצם היסוד. ההבדל הוא במקרה, ואיך לומדים את הגמרא. שניהם מסכימים על היסוד, שמשלמים נזק להפסד הקבוע, ושבט להפסד, להפסד, להפסד הזמני. אמרתי שואל, למה זה לא נחשב גם שהיה יכול להחליף מקצוע למקצוע משתלם יותר, אף שלא ישתלב עם עבודתו הראשונה? פשוט הראשונים לא חוץ בחשבון, אין לו מקצוע משתלם יותר. כל אחד עובד במקצוע הכי משתלם שהוא יכול. יש שתי נקודות להגיד לך. כלומר, אם אנחנו מנסים לחייב אנשים היום בחיובים האלו, אז יש הרבה שאלות שצריכים לשאול. אז קודם כל יש מציאות. אנשים בזמן הגמרא היה להם מקצוע אחד כל החיים. אין כאן מקצוע חדש. קודם כל זה מציאות. בית אני חושב שזה גם נכון הרפידים. כלומר, עכשיו זה מה שהוא עושה. כל אחד יכול ללכת לבית הספר, לחזור לאוניברסיטה, ולהוציא דבר, ופתאום להיות עורך דין. אבל אם באמת היינו בוחרים בשיטת החישוב של נזק, לא של שבט, בשיטת החישוב של נזק, ש... מה כושר הסתכלות שלך עד סוף חייך, אז יש מקום לקחת זה בחשבון. כלומר, כיוון ש... לא יודע מה השופטים יגידו, כי זה בכל זה דבר בלי סוף, אבל אם הבן אדם הזה, הוא יסביר לי, היה לי סיכוי, התכוונתי לקדם את עצמי, אז צריך לקחת את זה בחשבון. נגיד, אם מישהו עובד היום במקצוע, אז כל כך שם הוא מקבל קידום, היום הוא פועל פשוט, אבל סיכוי טוב שבעוד 10 שנים הוא יהיה סגן נשיא. אז אני חושב שבית משפט כן ייקח את זה בחשבון. אם אני משלם לך את אובדן האמיתי, העתידי, אז צריך לקחת את זה בחשבון. ברגע שבחרנו בשיטה שהולכים לשוק ושואלים את השוק, אז אני לא עושה חשבונות, מה שאתה אומר, אני שואל פשוט את השוק. אם השוק עושה את החשבון הזה, שיעשה, אני לא יודע מה הם עושים. זה לא אכפת לי מה סיבת השוק. אכפת לי רק מה תשובת השוק. השוק הוא היה בחור צעיר.
בגיל 20 יכול להיות שהוא שווה יותר ממישהו אחר, בגלל שהאדון יגיד, אולי אנחנו ניתן לו קורס הכשרה למשהו. יכול להיות, ויכול להיות שלא, וזה לא מעניין אותי. אני פשוט שואל את השוק כמה הוא שווה, נותנים לי תשובה, שנה הזאת, כך השוק מעריך, שוק עובד בצורה עיוורת, אני לא צריך להבין את זה, אתה ככלן, אתה רוצה להבין את זה, אני לא צריך להבין. אז המחיר כולל הכל, כולל כל דבר שזה זה. השוק לא לוקח בחשבון את זה שהוא היה יכול לעבוד בשתי משרות, כי אף אחד לא עובד בשתי משרות. זה תיאורטי לחלוטין. אז זה, זה לא נכלל בשוק, ובאה התורה וחידשה לפי בעל המור, דבר שהוא פלא, שצריכים לשלם על הפסד עבודה שלא עבדת בו. השוק בטח לא יפצה אותו על זה. התורה מפצה אותו על הדבר הזה, ואני שאלתי אז למה? שאלה לא טובה. התשובה של הבעל המור היא כי התורה אמרה, גזרת הכתוב. בכל זאת אני ממשיך לשאול, במה הטעם של הגזרת הכתוב, או מה ההסבר של הגזרת הכתוב? זה רק נראה לי הגיוני, אם התורה חידשה, חידוש באמת לא הגיוני, שיש לכל אחד כושר עבודה במקצוע נוסף. ואז צריכים לשלם. אז עדיין חידוש. כי הייתי אומר שאדם יש לו כושר עבודה במקצוע שהוא בחר בו, אבל כושר עבודה תיאורטי לא מעניין אותי. כמה שמונת שגם זה חפץ, וגם זה קיים וגם זה צריכים לשלם, זה חידושו של בעל המור. מיקי שואל על הרייב, ולרייב לא מחשיבים את הדללי דבלה, כי זה מתקזז כמחשבים את ההפרש. עבודה קודמת, פלוס דללי דבלה, עבודה חדשה, פלוס דללי דבלה. אני לא בטוח שהבנתי, אבל אני אגיד מה נדמה לי שנכון. לפי הרייבד, השוק העריך את ההפרש בין עבודה קודמת, נקודה, לבין עכשיו שומר כישורים. הבן אדם הזה יכול להיות על ידבלה, השוק יתעלם. אז בואו אני אתן מספרים. בעבודה הקודמת שלו הוא היה מקבל 100 שקל לחודש. שומר כישורים מקבל שקל לחודש. דל ידבלה בחודש, ביחד עם זה ששומר כישורים, פלוס דל ידבלה לפעמים, אז היה מקבל לא שקל, אלא 2 שקלים. אז לכאורה, כיוון שהוא היה חולה, ולא היה יכול לבוא נניח, הוא היה חולה חודש, אז הוא הפסיד 2 שקלים? צריכים לשלם לו 2 שקלים, זו השאלת הגמרא. תשובת הגמרא, לא. כי כשאני חישבתי את הנזק, לא נתתי לו 98 שקל, נתתי לו 99 שקל, כי היה שווה לפני כן 100, ועכשיו הוא שווה רק שקל. למה הוא שווה שקל? הוא יכול להרוויח 2 שקלים. השוק לא מתחשב בזה. השוק רואה אותו כי הוא, השלט על מצחו זה שומר כישורים, וזה מה שמשלמים, לא עושים חישובים של איזשהו פרטים קטנים. אז הוא קיבל כבר 99, ולכן עכשיו מגיע לו רק עוד שקל אחד. זה הספרה של רבן מסביר, ואם זה נכון במציאות, זה נכון. כלומר, רבן לא חידש כאן שום חידוש הלכתי פה. הוא אמר, לך לשוק עם אדם שעושה דלי דבלה לפעמים, תראה שהוא שווה בדיוק כמו שאדם שלא עושה דלי דבלה לפעמים. אם זה נכון, זה נכון. ולפעמים קרוי כדורים כאלו בשוק, שהשוק נותן לך מחיר, ואתה אומר, אבל יש כאן עוד נקודה, עוד נקודה. אני אתן רק דוגמה מתחום אחר שאני מכיר אותו, כי זה היה נכון, פסק נוצר לך למייסה כאן. כמה שווה דירה? שכירות של דירה. דירת 4 חדרים מקבלים 3,000 שקל לחודש. אני אומר, כן, זה 4 חדרים, אבל יש כאן איזושהי נורה יותר יפה. זה לא יתבטא. אם אני צריך לנקול אחד, כל החלקים, אז זה יתפתח. אבל כשבאים לקנות או כאן לזכור, אז שבערך אותו דבר, עולה אותו דבר. וזה לא משנה שהדבר הזה קיים או לא קיים. אז כאן בבדים, עבד שהוא חזק והוא יכול לעבוד, אבל חוץ מזה הוא גם, יש לו לפעמים, אתה יודע מה, אתה יכול לשמש בו גם כן ביום כיפור, הוא יכול להיות חזן לנעילה. אז חזר לי לשווה המון כסף, אבל בעבד זה לא משנה, שני עבדים אלו שווים אותו דבר. זה לא מספיק מהותי כדי להר... זה לא ספרה, אני אומר לך מציאות. זה לא גורם לשינוי בשוק עבדים, הרייבד בדק בשוק עבדים שלו, גילה את זה. אני לא יכול לחלוק, אבל אני אף פעם לא בדקתי שוקי עבדים לראות אם זה נכון, אבל אני בהחלט יכול להסכים שזה יכול להיות נכון. תופעות כאלו קיימות. טוב, יש לנו זמן לעוד נתון אחד. גמרנו את הגמרא שאני רוצה ללמוד היום, אבל נזכיר רק נתון אחד. זה ברור שבשבט בודקים את ה... כמה בן אדם הזה, מה זה ברור? נדמה שזה ברור, כך צריך להיות, אני חוזר לי בברור. אבל לכאורה כל הראשונים מסכימים שבשבט בודקים כמה אדם הזה באמת ירוויח אחרי שהוא יתרפא, וכמה הוא, ועכשיו הוא לא מביח אותו. הגמרא קרא לזה שומר קישורים. עשה חשבון, מדובר בפגימות רציניות. וזה נקרא שומר קישורים. כך תוספות הסביר, שהוא לא יכול לדל ידיו. זה היה לפני כן. עכשיו, בן אדם בלי רגל ובלי יד, הוא שומר קישורים. הרי בן אומר אותו דבר, למרות שזה כן נכון שיכול לעשות מאחרים, אבל זה לא דברים חשובים. אז מדובר, מה אם לא? סך הכל מקרה אחר, לא ראתי לו יד. אני פגעתי בעין אחת. אז הוא לא יהיה שומר קישורים, הוא יהיה משהו, אבל הוא שווה פחות. אז נזק יש. עכשיו, איזה שבט הוא יקבל? עבודה שהוא יעשה אחרי שהוא יתרפא, שאולי זה אותו עבודה שהוא עשה לפני כן. ואולי זה לא, אבל זה לא שומר קישורים. הוא יקבל את זה, כי הוא במשך חודש, הוא לא עבד גם בזה. מביאים ראיה מגמרה שמופיע בתפיבה במון א', שאולי לא קראתם עדיין. הגמרה שאלה, על מקרה אחר כזה, לא הורדתי לך יד. הוא גילח לו את הראש. גילח לו את הראש. אז סך הכל לא מגיע לו שבט בכלל, כי הוא גם לא נפל למשכב, הוא יכול לעשות הכל. אז אמרה אומרת, לא, עד שהסייר יגדל בחזרה, יש משהו שלא יכול לעשות, הוא לא יכול לרקוד איזשהו ריקוד שעושים, וצריכים בשביל זה סייר. זה נקרא בגמרה. יש איזה ביטוי בגמרה. תווי מרקיד בי קובי, דבי מחווי גוני, הרשי. רשי מסבר, הוא אומר, נענועים בראשו. אז רשי מסבר, זה היה מלאכתו. אם זו מלאכתו, צריכים לשלם לו, השבט מהדבר הזה. זה לא חורה, זה פשוט. יש, אכן, ים של שלמה, שאומר שלא, אבל האמת שזה לא מובן, וכל האחרונים חולקים. אבל בנזק, כיוון שאנחנו כבר מדברים גם על נזק וגם על שבט, כי גם נזק זה קשור לעבודה כבר, זה מה שמוכח כאן, וזה סביר כמובן. הערך של בן אדם בשוק, זה לפי כושר העבודה שלו. אז הפשטות כאן היא ש, וזה מה שהראש אומר במפורש, אם האדם הזה יש לו מקצוע מאוד מיוחד, ועכשיו אין לו את המקצוע הזה, אז לוקחים את זה בחשבון בנזק, כלומר, כמה שווה אדם עם מקצוע כזה, שימחר כעבד, וכמה הוא שווה עכשיו. אני חושב שזה פשט המילים. במשנה כתוב, שאיך עושים נזק, רואים אותו כאילו עבד. פשוט לוקחים אותו, ושואלים כמה הוא שווה. אז אדם שיש לו כישורים, בטח שווה יותר. אותו בן אדם, אותו חוזק, אבל מי צריך חוזק? אני לא רוצה לשמש פה כדי לעבוד בשדה. יש לו כישורים אחרים, הוא יכול להיות עורך דין, הוא יכול להיות רואה חשבון, וזה יהיה רואה חשבון אצלי. זה גם עבדות, וזה שווה יותר. כי זה שווה. אחרת, אני צריך לשלם לעורך דין פרטי. נכון, זה פשוט. ים של שלמה חולה גם על זה. אני אגיד את האמת, הרב זצל, כשלמדנו החובל, חשב שהרמב"ם חולק. אבל אני לא מבין למה. הרמב"ם פשוט מצטט את המשנה, והמשנה, הרמב"ם אומר, שמעריכים אותו כמה הוא שווה כעבד. הוא לא מביא במפורש את מה שהראש כותב. שמעריכים אותו כמה הוא שווה כעבד לפי המקצוע שיש לו. דתי זה פשט המילים. אבל ים של שלמה באמת, באמת חולק. והיא אומר שמעריכים אותו כעבד לפי נתוני הגוף. לא לפי כישורים שהם לא גוף. אדם חלש שווה פחות מאדם חזק. אבל אדם חזק שלמד עריכת דין, או אדם חזק שיש לו קול יפה, או אדם חזק שיכול, אני יודע מה, גם לשחק, לעשות איזה דברים אחרים, זה לא מעניין אותי. רק המצב הגופני של הגוף. נדמה ששיטתו זה שמשלמים על הבשר. אני קטעתי למישהו יד, אז צריכים לשלם בשביל ערך של היד. היד, עכשיו, שזה קטוע, הוא משקל של בשר. עכשיו, אין מחיר ליד. אז בסדר, זה מחיר של עבד. אבל משלמים על הכושר הגופני. אבל האמת שזה לא מובן, אני לא מבין. אני קשה לי למין שמישהו אומר את זה. חוץ ממה עכשיו. ואין לי שום סיבה לחשוב שרם אומר את זה. הרב חשב זה מחלוקת רמב״ם בראש, ובגלל זה הוא חשב שמחלוקת מחבר ורמה, כי המחבר מצטט את הרמב״ם, והרמה כתב מפורש מה שהראש אומר. זה לא אומר שהרמה חולק על המחבר, או שחשב שמחבר חולק עליו. אז אני מזכיר את זה, כי לכאורה, ברגע שאומרים, איך שאנחנו אמרנו היום, שזה משקף את אובדן כושר עבודה למשך הקבוע, אז ברור צריך לקחת זה בחשבון. אבל גם אם אומרים מה שתיקנתי, הנזק הוא לא בגלל זה. איך הרמב״ם קורא לזה כנס? הנזק הוא בשביל היד. זה רק מכסה את זה, אבל גם בשביל היד. זה כמה היד של הבן אדם הזה שווה. כמה יד של כנר שווה? הרבה יותר מאשר יד של פועל פשוט. עובדה, השוק מעריך את זה. אני לא יכול לחלוק על השוק. השוק הוא אמיתי. אסור לחלוק על השוק. השוק אומר את העובדות. זה שאני חושב שצריך להיות אחרת, מה פתאום? השוק אומר, כמה היד הזה שווה? קטעת לא את היד, נסחלים בשביל היד שלו. אז אני מתקשה להאמין שיש מחלוקת בנושא הזה, למרות שהים של שלמה חולק כאן במפורש, ואומר שהוא חולק. לשון הרמב״ם איננו, לדעתי, ענייה, מורה שהוא חולק על הראש, אבל אדם הרבה יותר גדול ממני, היא הרבה יותר גדול, חשב שזה פשט הפשוט ברמב״ם, שמוכרים אותו כאילו הוא היה עבד, כלומר כאילו הוא היה בן אדם אחר. השאלה זה איך קוראים את זה, כאילו הוא עבד. אני אומר כאילו לוקחים את הבן אדם הזה, ומוכרים אותו לעבדות. מי שחי בתקופת העבדות מבין שכל אחד יכול להיות עבד. יום אחד פשוט חטפנו אותך, ומכרנו אותך. המקומות שאתה. הרב הבין שברמב״ם הפשט הוא, רואים אותו כאילו הוא לא הוא, אלא הוא עבד. אתה לא הכנר המפורסם סטרדיווריוס, אתה עבד, מה זה עבד? עבד זה עבד פשוט, אדם שעובד בשדה. שאין לו קישורים, כי עבדים בדרך כלל אין להם קישורים. אז רואים אותו כאילו הוא לא הוא אלא עבד. אני חושב שהפשט הוא רואים אותו כאילו הוא הוא עצמו, אבל הוא נמכר כעבד, הוא איבד את חירותו. עבדים שווים אין מחיר לבני חורים. טוב, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, עדיין עמוק בתוך הסוגיה הזאת, לאור המקרים שמופיעים בגמרא, קודם כל המחלוקת לגבי עמדו, אחר כך שאלת אביי ורובה, רבא ואביי ורובה, לגבי סופו לחזור. ושם ממש נראה בצורה דינה מאוד את הקשר, את המתח שבין תשלומי נזק לבין תשלומי שבט, כי שם יש מקרה שיש מחלוקת כמה הנזק, ובמילא זה משפיע על כמה השבט. אם אתה מקטין את הנזק, אתה לא משלם בשביל נזק מסוים, אז לכאור הזה יהפוך להיות שבט. וטוב, זה נראה מחלוקת הבאי ורבה. לומדים עד הסוף סוגיית שבט, אחת סוגיית בושת, בעמוד הבא. מיקי מבקש מחלוקת תוספות רייבד ובעל המור. טוב, אני לפני כן, אני אעשה את זה, כי אני נכנע תמיד לבקשות. אבל זה היה נקודה, זה בעיקרון זה דבר צדדי. אני הייתי באמת מעוניין רק בבעל המור. הנקודה היסודית שלנו היום זה להגדיר מה זה שבט. והבאתי שלוש סיבות, שאחד אם היה בעל המור, להגדיר שבט לא כאובדן הכנסה, אלא כאובדן כושר עבודה. לא אובדן הכנסה עתידית, אלא כאובדן כושר עבודה בהווה בגוף. במקרה של הגמרא, הגמרא התקשה פשוט, אנחנו התקשינו להבין את הגמרא. הגמרא שאלה, לקטה מידת הדין, ואז הגמרא אומרת, לא לקטה מידת הדין. הגמרא אומרת שתשלום נזק מכסה על המון מתשלום השבט, ומה שנשאר זה רק שומר כישורים. כשהגמרא לפני כן שאלה, אבל הוא ראוי להיות דלי דבלה. אז תוספות נסביר שהוא לא ראוי להיות דלי דבלה. הגמרא, דלי דבלה בגמרא זה המקצוע הישן שלו. ואז הגמרא, זה כל כך אז, באמת לא מבין את אבא מין, אבל המסקנה של הגמרא היא שעל זה שהוא היום לא עובד במקצוע הישן שלו, הוא קיבל, כי זה הנזק. על מה מגיע לו? שהוא לא עובד במשך שבועיים על עבודה החדשה שלו. עבודה החדשה שלו זה שומר קישורים, אז הוא מקבל שבועיים של שומר קישורים. זה תוספות. שיטת הרייבד היא, זה אותו שיטה עקרונית, אבל זה שונה לגבי פשט כאן. הבן אדם שלנו, הוא היה לפני כן עורך דין. וכשהוא יחזור מבית החולים, הוא יהיה שומר כישורים ולפעמים דלי דבלה. אז הגמרא שאלה, אז במשך השבועיים שהוא לא עבד בכלל, צריכים לתת לו שכר שומר קישואין פלוס השכר של לפעמים דלי דבלה. הגמרא אומרת לא, כי השכר של לפעמים דלי דבלה כלול בנזק. איך זה כלול בנזק? כי בפועל, כשמחשבים נזק, עושים את ההפרש שבין עורך דין לשומר קישואין בלי דלי דבלה. למה כך עושים? כי זה מה שהשוק עושה. זה מה שאנשים כשקונים עבדים, הם לא בכלל לא מוכנים לשלם יותר, כי לפעמים הוא יהיה איזשהו מקצוע צדדי. זה מקצוע צדדי, אז זה לא נכלל בהערכת השוק של עבדים. אז אותו שיטה כמו התוספות, מה שהוא הפסיד במקצוע הישן עד המקצוע החדש, זה נקרא נזק, במקצוע החדש הוא מקבל שבט. שיטת הבעל המור זה שיטה חדשה, שהנזק כולל את כל אובדן הכנסתו, אם בגלל סיבת הרמב"ן בהסבר הבעל המור, שמעריכים כמה הוא שווה לפני כן עורך דין, וכמה הוא שווה עכשיו בזמן המכה, שזה אפס, כי הוא חולה, הוא לא יכול לעשות כלום. אז הוא קיבל עכשיו כל ההפרש עבודה, וחוץ מזה התורה חידשה משהו חדש, שחוץ מזה שמדמים לו את כל מה שהוא היה מביח, לומדים לו גם דבר שהוא לא היה מביח. אבל תיאורטית אתה יכול להביח. אז הבעל המור המציא כאן, בשבילו שבט זה דבר חדש. זה תשלום על עבודה שלא היית עושה. אז אין כאן שום הפסד הכנסה. לכן אמרתי, פי לבעל המור, זה לא פיצוי על הפסד הכנסה, לא צדדי ולא עקרוני ולא חדש ולא ישן. זה הפסד על כושר עבודה שלא מכוסה בכושר עבודה של הנזק. לכן הייתי מעוניין בבעל המור. מתי אומר, אולי בשוק עבדים אין משמעות לכישורים מיוחדים, כי אנשים אלו לא נמכרים שם, וכל חישוב בשוק הוא על פי כוח פיזי בלבד. תראה, אני חושב שזה לא נכון, אבל אם זה מה שהמחשב, אתה אומר את זה כדי להסביר את הים של שלמה. זה לא שהוא אמר שלא אכפת לי, אני רק מעוניין בבשר. הוא אומר שמוכרים אותו כעבד, ובעבד גם סטרדיבריוס, גם איינסטיין, המחיר שלו זה כמו המחיר של קנטה קונטי, למי שראה את הסרט שורשים. פועל פשוט. עכשיו, אני אומר לך, זה לא נכון. במקום שעבדות זה דבר, זה פשוט לא נכון. במקום שעבדות זה חלק מהחיים. אז אם אני אגיד לך למה זה לא יכול להיות נכון. אפילו אם אני לא צריך. יש לי בן אדם שהוא יכול להסתכר במקצוע חופשי $100,000 לשנה. אם הוא עבד שלי, אני פשוט אזכיר אותו, ואני אקבל $100,000 לשנה. אם יש עבדים, אז אתה תמיד יכול להשתמש בעבד בשביל הקישור המיוחדים שלו, גם אם אתה לא צריך, אז תזכיר אותו לחברה. וההכנסה, התשלום יגיע אליך. מי שיש לו עבד יכול להזכיר אותו גם לחברים. אם אני צריך עורך דין, ויש לי עבד שיש לו עורך דין, אז במקום להזכיר עורך דין, אני אקח אותו. ואם אני לא צריך עורך דין, אז אני אזכיר אותו להיות עורך דין שלך. זה פשוט, זה לא יכול להיות שהשוק עבדים לא לוקח את זה בחשבון. למה אנשים כל כך מטומטמים? שהם קונים עבד, הם קונים עבד רק בשביל זה. אם יום אחד ימכרו את איינסטיין, אני אקנה אותו. כי זה כדאי שיהיה לי איינסטיין. מה אני אעשה איתו? אני אזכיר אותו לפרינסטון. מה כאן הבעיה? זאת הכנסה. אני אפתח חברה שבו עובדים אנשים שיש שם את הכישורים שעובדים שם. תביא לי שני אנשים שהם הם מציירים. אני אקנה אותם, ואני אפתח חנות לציור. ואני לא צריך לשלם משכורת להם. אז אני מקבל המון כסף, רק צריך לתת להם אוכל. אבל כמה כסף אני אקבל עליהם? המון כסף, אז הם גם שווים יותר. זה פשוט לא נכון, לא יכול להיות שבכלל כלכלית זה נכון. לא חושב שהמשל מתכוון לזה כלכלית, הוא אומר את זה הלכתית. לנו זה לא מעניין הכישורים, לנו מעניין רק את הבשר. וזה דבר באמת בלי טעם, אני לא מבין איך אפשר להגיד אותו. הרי לומר, לא הבנתי ברייבד איך הערכה בשוק עבדים שהיא הערכת נזק, מסבירה מדוע לא משלמים שבט גבוה יותר. גם אם מעריכים את הנזק כגבוה יותר, זה לא פיצוי על התקופה שלא עבד כלל. זה כן פיצוי. כלומר, אני אגיד מספרים עוד פעם. האדם הזה מביח 100 שקל לחודש. כמה הוא שווה לקנות? 200 שקל. אוקיי? אחרי כן, הוא יהיה שומר כישורים.
שומר קישורין מביע שקל לחודש. כמה כדאי לקנות שומר קישורין? שני שקל. עכשיו, אדם הזה לא נכון, הוא לא יש שומר קישורין, הוא יש שומר קישורין ולפעמים ידע לדבלה. ככה שהוא לא יקבל שקל לחודש, הוא יקבל שקל וחצי לחודש. כמה הוא יהיה שווה כשנקור אותו? שני שקלים. לא שלוש, רק שניים. לכן, כשהערכנו את הנזק, עשינו 200 מינוס 2, נתנו לך 198 שקל. זה ההפרש בין, זה עוולה, אבל זה ההפרש בין אדם שעובד כעורך דין לבין אדם שעובד כשומר קישורין. אז זה כולל הפרש לכל החיים על זה שהוא לא ידע לדבלה. למרות שהוא ידע לדבלה. אבל שילמנו לו על זה שהוא לא ידע לדבלה, כי שילמנו לו כאילו הוא יהיה שומר קישורין לכל שאר החיים. כי זה מה שהשוק עושה. עכשיו, במשך שבועיים, שהוא לא עבד לא בתור שומר קישורין ולא בתור דלי דבלה, אז הדלי דבלה הוא קיבל כבר. כי הוא קיבל תשלום הדלי דבלה לכל החיים. שומר קישורין הוא לא קיבל כבר. אז צריכים להוסיף לו שבועיים של שומר קישורין. זה חישוב מתמטיקאי פשוט. לכל מי שמבין ב... מתמטיקה, משאל הראל, באמת. תחשוב, לך אתה הבנת. שאלה האחרונה, או שאלה האחרונה בינתיים, כל מי שצריך לעזוב, שיעזוב. הראל, את אומרת לי תודה על ההסבר או על האלבון? תחשוב. שניהם. שיהיה זה כפרה לכל חטאתך. מרדכי, בחלק האחרון של השיעור, המחלוקת היא אם אני מחשיב עבודה תיאורטית, כושר עבודה לכל עבודה אפשרית, או רק עבודה שמתאימה לאדם זה. אני שואל כדי לראות אם הבנתי נכון. נכון, נכון, מה שרק, זה החידוש של הבעל המור, שמחשיבים גם עבודה תיאורטית. מה שרק טענתי זה שאם אני משלם לו על אובדן הכסף, אז אני לא מבין איך אפשר לשלם למישהו פיצוי על אובדן תיאורטי. אובדן תיאורטי זה לא אובדן. אם משלמים לו על הפסד כושר עבודה, אז הפסד כושר עבודה תיאורטי זה עדיין הפסד. כי אין לו את היכולת שהיה לו. והיכולת הזה אני יכול להעריך. אבל אם משלם לו בגלל שהחשבון בנק שלו לא נופח, כפי שהיה צפוי, זה לא היה צפוי. אז לכן לא צריכים לשלם לו פיצוי על הדבר הזה. זה מה שאני טועה. סליחה, רגע מיקי, קודם כל מרדכי, התכוונתי לחלק של הרמב"ם בים של שלמה. זה לא חלק תיאורטי, הים של שלמה אומר, הפוך, לא מתחשבים בכושר עבודה שלו אמיתי. אם יש לי עורך דין, ואני, טוב, איך אפשר לפגוע בעורך דין שהוא לא יכול לעבוד? לא עורך דין, יש לי כנר, ואני פגעתי ביד שלו. אומר הים של שלמה, כשמריחים אותו כעבד, בשביל צורכי נזק, לא בצלך הולכי שבת. לצורכי נזק, אני שואל כמה שווה אדם לא מקצועי עם שתי ידיים, וכמה שווה אדם מקצועי עם יד אחת. אדם מקצועי עם שתי ידיים שווה 100 שקל, עם יד אחת 50 שקל, תקבל 50 שקל. כמה שווה, אם הייתי יכול לקנות כנר, כמה הייתי משלם? הייתי משלם מיליון שקל, 100,000 שקל, אבל לא מתחשבים בזה. זה אמרתי, זה אני לא מבין בכלל. זה לא שלא מתחשבים בעבודה תיאורטית, לא מתחשבים בעבודה אמיתית, מתחשבים רק בעבודה ששייכת לאדם, לא יודע, אדם הממוצע הלא מיוחד. לא מתחשבים בתכונות מיוחדות. הדוגמה בראש הוא, זה תמיד הדוגמה בגמרה. הדוגמה בגמרה של אדם שמרוויח הרבה כסף, זה, איך זה נקרא? נוקב מגלויות. כן, היום זה יהיה אדם שעובד ביהלומים. יש לו איזשהו כישורים מיוחדים, נוקב מגלויות. אדם שלום אמר, אתה לוקח את המקב מגלויות הזה, ששברת לו את היד, הוא לא יכול לעשות עבודה, ואתה שואל כמה עולה פועל פשוט, וכמה עולה פועל פשוט בלי ידיים. זה ממש לקטה מידת הדין, אני לא מבין איך אפשר להגיד את זה. אני לא רואה איפה זה כתוב ברמב״ם. אני לא כועס, מורי ורבי אמרת זה ברמב״ם, אבל זה לא כתוב ברמב״ם. הרמב״ם אומר, רואים אותו כעבד. לפי הבנתי, זה לשון המשנה, רואים אותו כעבד, זה אומר, רואים אותו, לוקחים את הבן אדם הזה, עם כל מה, לוקחים אותו, עם כל מה שיש, ומציעים אותו למחירה. תיאורטית. כלומר, לא באמת מוכרים אותו, אבל אומר, אם הייתי מוכר אותך בשוק, כמה הייתי מקבל? אז למכור אותו בשוק, זה למכור אותו, אם הוא נוקם מרגליות. נוקם מרגליות, לא שאני שואל כמה עוד אני נוקם מרגליות בשוק. אני שואל, לא צריכים להגיד, נוקם מרגליות, אני לא מוסיף כסף שהוא נוקם מרגליות. אני מוכר אותו, שהם יחליטו, שהשוק יחליט. אני לא יודע מה זה נוקם מרגליות, אבל עובדה, שהשוק ישלם יותר בשביל נוקם מרגליות. אז זה מה שמעניין אותי, זה מחיר הזה. זה כתוב ברמב"ם, לדעתי זה כתוב ברמב"ם, זה כתוב במשנה. לא, מודחי שואל, אז רשי כותב שם, לא משלמים לאדם שגילחתי שבט שהוא יכול להיות ליצן. משלמים רק בגלל שהוא באמת ליצן. רשי כותב שם, הוא מלאכתו בכך. הגמרא רק חיפשה דוגמה. אמר, אם אני גילחתי לליצן, אז צריכים לשלם לו שבט. אם גילחתי לך, אז לא משלם לך שבט, כי אתה לא עובד במקצוע, ולכן לא הפסדת כלום. זה בדיוק הנקודה. זה דוגמה מיוחדת. אמר, אם אדם הוא ליצן, הגמרא חיפשה דוגמה. אז הגמרא אמרה, כן, יש דוגמה כזאת. הוא גילח אותו, יכול להיות שבט בלא נזק. מה זה יהיה? שהוא גילח את ראשו. מה יהיה? שהוא לא יכול לעשות עבודה מסוימת, אבל זו עבודה שהוא באמת עושה. רשי כותב שם, רשי דמת חדבי אח וגבני, פייבה במון א', רשי השורה 12 ברשי, מראה ניינו בראשו להראות מיני שחוק כדרך הליצנים, דהשת עד שיתרפא, הנה כתוב מלומד סימח וי, דף אופי שלו, בטלו משם הלכה, נותן לו שבח זה, הוא מלאכתו בכך. הוא באמת היה ליצן. אם הוא לא ליצן, אז לא. אם הוא כן ליצן, אז כן. וזה או יותר או פחות משומע כישורין. אני מניח שזה יותר, כי זה תכונה מיוחדת. לא כל אחד יכול לעשות את זה, אבל סתם זה יותר. אוקיי. ברמב״ם במקרה הזה, אתה צודק. ברמב״ם במקרה של דבי מחווי גוני הרישי, אז לא משמע שזה היה המקצוע שלו. זה אתה צודק. נמד את זה שבוע הבא, אז נעיר הזה. לא הרמב״ם הכללי. או מה שמוכרים אדם. בשבט, אתה מדבר על שבט, אני דיברתי על נזק. נזק, לוקחים אותו כמות שהוא. האם בשבט, אדם חולה ושוכב ולא יכול לעבוד במקצוע הבא שלו, האם לוקחים בחשבון שהמקצוע הבא שלו, אצלו זה דבר מיוחד, כי יש לו כישורים מיוחדים. זה אולי, זה נדבר בשבוע הבא, שזה אולי מחלוקת בין רשי לבין הרמב״ם, אבל אני דיברתי לא על השבט, המקצוע החדש המיוחד שלך, אלא על נזק. כשמוכרים אדם, האם מוכרים אותו כמות שהוא, או מוכרים אותו כגוש בשר שלא רואי לכל דבר. זה, אני לא חושב שמישהו באמת חולק על מה שהראש כותב כאן. ודאי לא הרמב״ם. טוב, אנחנו מאחרים. הרוב נשארו. יפה. אני מודה לכל מי שנשאר לשמוע. ואם אין עוד שאלות, אז אנחנו סיימנו. שבוע הבא אנחנו ממשיכים בשבט. מראה מקומות ישחו בהקדם בעזרת השם. כל טוב.
Recording stopped.
כן, מיקי. הרמב״ם שמתאר את השבט על גילוח שיער כעל מלאכה שהיה עבד ראוי מה לשעות. זה כמו אור. בוא נתן, אני צריך לסלוט הרמב״ם בפנים. חכה שנייה, איפה הרמב״ם? פרק ב'. אני, בעזרת השם, אני, טוב, לא מבטיח, בעזרת השם בלי נדל נדבר על זה בשבוע הבא. אלא כן, נמצא משהו יותר מעניין ואז לא יהיה זמן. אבל בואו נראה מיד איפה הרמב״ם. איפה הרמב״ם הזה?
איפה הרמב״ם? נגיד, איזה רמב״ם זה? נשא דלא הדר. גימו, 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 פרק ב' הלכה ד'. כן, הלכה ד', מגלח שיער ראש חברו, נותן לו דמי בושתו, בלבד שמיני שוספו לחזור. גלחו בסם או שגבעו עד שאין שוף השיער לחזור, חייב חמישה דברים. בנזק בצו הריפוי, שהרי יתחמם ראשו מן הכפייה או מן הסם, ונמצא משלם לו שבט, שהרי היה ראוי לרקד ולנדנד דלת ראשו בשעת ריקוד, ונמצא בטל ממלאכה זו. כן, הוא לא אומר שזה מה שהוא עשה. הוא אומר, כיוון שהוא היה יכול לעשות את זה. זה עדיין לא המאור, כי הבעל המאור אומר שמתחשבים בשתי מלאכות ביחד. זה אותו רעיון, כן. הוא אומר, אני צריך לשלם שבט, כי הפסדתי ממך את היכולת לעשות עבודה מסוימת. הדגש הוא בבעל המאור, לכל אתה צודק, כי סך הכל יש לו מקצוע. אז מה פתאום? לא רק שהוא לא עושה את המקצוע הזאת, הוא בטח גם לא מתכוון לעשות את זה. כי יש לו מקצוע אחר, וזה לא פגעת. אז אין חינמי, וזה זה דומה לבעל המאור. אם זה הפשט ברמב"ם, צריכים להתחשב אם זה באמת הפשט. אבל הקידוש בבעל המאור, הוא אומר שכל אחד בעולם, חוץ מהמקצוע שלו, יש לו עוד מקצוע. להיות שומר קישואין. זה עוד 2 שקל לחודש. כן? שזה קצת פנטסטי. אמר, אף אחד לא עושה את זה. אף אחד לא עובד בשתי מקצועות כאלו. המקרה של הרמב״ם זה מקרה שבן עשיתי לו משהו, והדבר היחיד שנפגע זה מיכולתו לפגוע במקצוע חדש. והרמב״ם משמע שכן, משלמים על זה שהוא לא יכול לפתוח באותו מקצוע חדש היום. למרות שהוא לא עסק בזה לפני כן. הרמב״ם הזה צריך עיון, ובסדר זאת שמדבר על כך. אבל ברש"י זה מפורש לא ככה. הוא רק כיוון שהיה מלאכתו בכך. מדובר שהוא גילח ראשו של הליצן הזה. ואז הוא הפסיד את משרתו, צריכים לשלם לו שבט.